إن ما بديني بنيان حنوكا شئني هنيم لأوروف وإن ما برخيم على النير أتي أوتو لأوروف ودكيم نير حنوكا ببيت الكنيسة كل مبدلة كل شمونات يمي حنوكا ومير على النسيم ببركات أمازون ببركات الأرض وتفلا ببركات مديم אם לא אמר, אין מחזירים אותו. ואם נזכר באותה ברכה כל זמן שעדיין לא הזכיר את השם, אפילו נזכר בין אתה להשם, חוזר. גם במוסף של שבת בראש חודש, צריך להזכיר חנוכה, אף לפי שאין מוסף בחנוכה. אין עולים כשם שעשית, אלא מסיים ועשית מהם לפי מנפלאות, ונודיע לשמך הגדול סלם. כל שמונת ימי חנוכה גומרים את ההלל. הגהה בכל שמונת ימי חנוכה אין אומרים תחנונים ולא למנצח יענך השם ביום צרה קוראים בקורבנות הנשיאים שבפרשת נסות שלושה בכל יום מתחילים בברכת כהנים וקורא אותו עם כהן לוי בישראל והישראל קורא ביום הראשון ביום השני קורא הכהן ביום השני עד פר אחד לוי עד ביום השלישי וישראל חוזר וקורא ביום השני על דרך זה בכל יום ויום ביום השמיני, מתחילים ביום השמיני וגורים כל הסדר וקוראים פרשה ראשונה של בהא עלותיך. בשבת שבחנוכה מוציאים שני ספרים. באחד קורא פרשת השבוע, השני קורא בשל חנוכה ומפטירים רונים ושמחים בציון. בערב שבת יש לפנינו שתי המצוות של דקת נרות שבת ודקת נרות חנוכה. את מי מקדימים? לכאורה, סברה, נרות שבת הם יותר תדירים. וכמה נען, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אבל בכל זאת, כיוון שיש פוסקים שאומרים שקבלת שבת תלויה בנרות, הדקת נרות של שבת, אף פי שהלכה לא כך, חושים לאותה שיטה, מיות טוב עד תקרי רע. כן, לכן מדליקים נרות חנוכה תחילה, ואחר כך נרות שבת. כדי שמדליק נרות שבת וקיבל את השבת, איך נדליק אחר כך הרי זה נרות חנוכה. לכן שזה מקדים את נרות חנוכה תחילה, ואחר כך נרות שבת. לא מפני שיש בנרות חנוכה פרוסימי ניסה מקדימים אותם, אלא בשביל הסיבה הזאת שהזכרתי. היות שיש שיטת בעל הלכות גדולות, גם רב סעדיה גאון, שניהם סוברים, שעם קבעים הדקת הנרות של ערב שבת מקבלים עליהם את השבת שיטת הרוב הראשונים לא כך התוספות חוקים על זה גם הרשב"א בחידושיו בשכת שבת חולק על זה גם הרמב"ן חולק על זה הר"ן חולק על זה כל הגדולים שלנו כולם חולקים על זה גם המאירי דחה את השיטה הזאת ובכן כיוון שרוב הפוסקים חולקים דעתו של מרן באמת בזמן רשת המח ימל פסק שלא כמו השיטה הזאת פני שרוב הפוסקים חלקים, אז אין קשר בין קבלת שבת להדלקת הנרות. יכול האדם לדליק את הנרות, ואחר כך לעשות עוד איזה מלאכה, מתי שירצה יקבע עליו את השבת. כלומר, אני מקבע עלי שבת, אמרנו. 5 דקות לפני השקיעה יכול לומר, אני מקבע עלי קבלת שבת. אבל כל עוד לא אמר בפירוש, כל זמן עדיין לא קבלת שבת. והנרות אין להם קשר עם קבלת שבת. כך מוכח באמת בגמרא, בסוף פרק במי מדליקין, שם מוכח בגמרא שהיו אחרי הדקת הנרות, היו עושים עוד מנחות. כן, מכאן ראיה שבאמת לא תלוי קבלת שבת עם הדקת הנרות. כך דעת רוב הראשונים. אף הפי שכך עיקר, וכך דעתו של מרן, תחלה הוא הביא ככה שיטת מערכות גדולות כך וכך, וחלקו עליו שאין קבלת שבת תלויה בדקת הנרות. מדעת וחלקו עליו, משמע שהוא ככה צובר. כך כתב גם כן בשלוש תשובות משפטי צדק, של הגאון רבי שמואל גרמיזן, שדעתו של מרן שאין קבלת שבת תלויה בדקת הנרות. אתה כותב גם רבי חיים פלאשי בספר לב חיים. ובכן, אם כי באמת כך הלכה, כיוון שישנה שיטה שאומרת שיש קשר עם הדקת שבת בדקת הנרות, עם קבלת שבת, לכן בשביל זה אנחנו חושים לאותה שיטה, כיוון שאפשר לתחילה לדיק נרות חנוכה, למה לאחר אותה? לכן קודם כל בדקים נרות חנוכה, ואחר כך נרות של שבת. אבל כשבא להדליק נרות של חנוכה, והוא רוצה לברך כמובן עליהם, צריך שייתן שמן כל כך, שיעור שיספיק, חצי שעה להדליק לכל הפחות, חצי שעה אחרי שאת הכוכבים. נגיד למשל הוא מדליק ב4:15. שאת הכוכבים היום בערך 5 פחות 5. נאמר חמש פחות חמישה. חצי שעה אחרי זה, 5:25, זה יוסף זמן של שצריך נרות חנוכה להיות דולקים. עכשיו הוא מדליק ב-4:15, צריך שישים שמן כל כך בפנים, שיעור שידליק 1:10. מ-4:15 שהוא מדליק עד 5:25. ואם חמש, זה 1:10. אבל אם הוא עושה ב-4:20 למשל, יכול להדליק 4:20, 20 דקות לפני השקיעה, זה מספיק. אם כן הוא עושה 4:20, אז עושים 1:05 שמן. דווקא מנה אם הבית קבול הוא קטן, אז יאחר יותר טוב מאשר יקדים. אם יקדים ויחבו הנרות לפני תום החצי שעה, אז יש אומרים שזה ברכה לבטלה. הוא צריך להדליק אותה בזמן שעדיין זה חושך. לא בזמן שזה אור, יש עדיין אור, שגע בטהרה מימני. עקר ההדלקה, עקר יצאה כדי חובה, עקר המצווה, משעה צאת הכוכבים, עד שתכלי רגל מנשוק, שזה חצי שעה. וזה נגמר, מסתיים ב-5:25. אז לכן, אם הוא מדליק מקדים, ב4:00, ממילא, והוא שם רק 1:10, 5:10 כבר נכבטה, אז היא לא עשה את המצווה כהלכה. אלא, יאחר יותר טוב, יעשה 4:20, 20 דקות לפני השקיעה, זה מספיק די והותר, ואחר כך, אחרי שהוא מדליק ב-4:20, יישארו דולקים 1:05, אז קיים את המצווה. הנרות הקטנים האלה, הצבעוניים, לא מעילים, אלה לא מעריכים כל כך הרבה זמן. בשביל כל ערב זה טוב מאוד, הם מדליקים יפה מאוד, אורם צלול, 1:30 זה דולק, אז זה בסדר, בשביל שאר לילות. בשביל ליל שבת, צריך שיהיה, כמו שאמרתי, אורך 1:10, זה לא יספיקו. יחבו לפני כן. ברוך הבא רבי ראובן. ברוך הבא. ברכתי לו. ברוך אתה אדוני, יואני מניך עולם של כל ים דברו. לכן, ישימו, כמו שאמרתי, שמן, שיעור שיספיק עד 5:25, שזה חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. דעת החיי אדם, אם לא עשה ככה, זה ברכה לבטלה. יש חלקים, אומרים שזה לא ברכה לבטלה. גם פרי מגדים מאסס בזה, אומר, ספק ברכה לבטלה. אז גם בספק צריך אדם לברוח מהספק. עשה לך רב וסתדק מן הספק. לכן, ישים שמן כל כך, שעור שידיקו עד 5:25. ולא יקדים להדיק, אפילו הוא נוהג בכל ערב שבת, לעשות כמו האשכנזים, ש-40 דקות לפני השקיעה, מקבלים עליהם שבת, מדקים את הנרות, הם כל הלוחות. שמסדרים היום בדקת הנרות, עושים כמו שיטת האשכנזים, זה אפי הרב טוקצינסקי, ש-40 דקות לפני השקיעה, זה גם כן התפירה שמשמיעה הכל של דקת הנרות, ועושים זה 40 דקות לפני השקיעה. זו שיטה מוטעית, הוא לא הבין את דברי כף החיים, וכתב כל מיני דברים קשקושים, וכולם הלכו אחריו, כקסון הטבח. כן, טוב, הוא טעה, זה לא מעניין אותנו. אם רוצים להקדים, רשאים להקדים. האמת שיותר טוב לאחר מאשר להקדים. בפרט אנחנו שחושים שתת רבנו טעם. יש אומרים, אנחנו מדליקים 40 דקות לפני השקיעה, זה ברכה לבטלה. שזה עדיין לא הגיע הזמן, כל כך זה רחוק הזמן. וכן לכן, זה לא נראה שהוא עושה זה לכבוד שבת, שמדליק את הנרות לכבוד שבת. כך יש פוסקים שמחמירים בזה. אבל בכל זאת, 20 דקות לפני השקיעה, זה אמצעי שלם, זו שיטה נכונה. כמו שאומרים, שביל הזהב. 20 דקות לפני השקיעה, יש שיטה של רבי אליעזר ממץ, זה מילו של רבי נותן. הוא סובר, 15 דקות לפני השקיעה, זה זמן של בנשמשות, מתחיל בנשמשות, 15 דקות לפני השקיעה. לא כמו שאנחנו אומרים, שתקף אחרי השקיעה, מתחיל בנשמשות. אבל בספר יראים, רבי אליעזר ממץ כותב, ש15 דקות לפני השקיעה, מתחיל כבר בנשמשות. אז טוב שאדם יברח מהספק הזה. האמת הוא שלא הלכה כך. כל הפוסקים חוקים עליו. זו שיטה יחידה. לכן אפילו ב10 דקות לפני השקיעה מותר להדליק. אבל אם אדם רוצה לעשות חסידות, מה יש? תצאת ידי חובה של כל השיטות. אז 15 דקות לפני השקיעה יכול להדליק. עד 15-16 דקות לפני השקיעה יכול להדליק. 13:30 לפני השקיעה זה כבר מתחיל בין השמשות, לפי שיטתו. אז טוב, זה כדאי לחוש השיטה הזאת. שאלו פעם את הגאון הרב דושינסקי, שהיה רבה של העדה החרדית, יש בספרו שאלות ותשובות מריס דושינסקי. שאלו אותו האם בירושלים נוהגים לחוש לשיטה הזאת של רבי אליעזר ממץ, תלמידו של רבי נותן, אמר, מעולם לא חששנו לשיטה הזאת, המנהג פשוט בירושלים, שמדליקים נרות 10 דקות לפני השקיעה. זה לא היה לפני 100 שנה, סך הכל 50 שנה, 40 שנה שנפטר. והוא כותב שהוא יודע מנהגי ירושלים, 10 דקות לפני השקעה היו מדליקים נרות. וכן, זאת אומרת, לא חושבים, הוא, כוונתו היא שלא חושבים שצטר לעזר ממץ. אבל אם אדם עושה לעשות חסידות, מה יש בזה? אין בזה שום מפסיד. לכן טוב שידליק למשל רבע שעה או 16 דקות לפני השקעה. אבל בכל זאת, אם מקדים הרבה, זה לא טוב. אם מקדים הרבה, יש בזה חששות. אנחנו רגילים תמיד בין 20 דקות ובין רבע שעה, זהו הזמן שמדליקים את הנרות. וזה הדרך הכי נכונה, כמו שאמרתי, שביל הזהב. בפרט עכשיו שזה חנוכה, ולפעמים בתקבול של השמן הוא קטן מאוד, לא יכול להספיק שעה ורבע או שעה וחצי, לכן עדיף לאחר כמה שאפשר. אם יתחיל לעשות את זה, אם ידיק בשעה 4, כמו ששעת הצפירה שעושים כולם בדקת הנרות, צריך לשים שמן שעה ו-25 דקות. לפעמים זה לא מספיק שעה ו-25 דקות. אז לכן נעשה את זה ב-24, שאז ידיק שעה ו-5 דקות מספיק. חצי שעה אחרי שקיעת השמש, אחרי בין השמשות שזה את הכוכבים, זה פירושו דנו שעה, 5:25. שתי דולקת על 5:25, זה מספיק. אם לא, נחש לספק ברכה לבטלה, כמו שכותב חיי ענם וגם פרים מגדים. אדם שיש בית כנסת על ידו, ויכולים בנקל לארגן מניין, שהתפללו תחילה ואחר כך ילכו ידיקו נרות חנוכה, זה טוב, יותר טוב. אם אפשר לעשות ככה, בנקל, בלי להחמיד, נגיד למשל, יתחילו להתפלל מנחה ברבע לארבע, או 10:45, יגיע הביתה, ידיק נרות חנוכה ב-4:20, או 4:15, 4:20, ואחר כך ילכו בית כנסת, יעשו קבלת שבת ואילו ערבית. אם יכולים לעשות ככה בנקל, טוב, אבל שתפלל ביחיד שזה לא. מה הסיבה, מה הטעם שיש לזה? בפני שתמיד היו מקריבים בבית המקדש קורבן תמיד שבין הערביים, ואחר כך היו מדליקים את הנרות בבית המקדש, מערב עד בוקר. אחר דבר שכתוב בו מערב, שם כתוב בין הערביים, זה לפני כן. וכן, קודם כל מקריבים קורבן שתמיד שבין הערביים. ואחר כך היו באים מדליקים את הנרות בבית המקדש. תפילת מנחה נתקנה כנגד קורבן תמיד שבין הערביים. שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד שבין הערביים. אז לפי הסדר צריך להיות קודם פעילים מנחה ואחר כך מדליקים נרות חנוכה. אבל אדם מדליק נרות חנוכה בבית שלו, אחר כך הולך להתפלל מנחה, זה הופך את היוצרות. לכן אמרתי שטוב ועדיף אם אפשר לארגן מניין, כי זה הטעם הזה לבדו לא ראוי בשביל כך שילך להתפלל ביחיד בשביל כך. להתפלל מנחה ואחר כך ילך מדליק נרות חנוכה. זה רק אם יש לו, כמו שאמרתי, אפשר לארגן בנקל מניין על יד ביתו, יש לו מתכנסת על יד הבית, עושים שם את התפילת מנחה, ואחר כך הולך תקווה מיד, מדליק את הנרות חנוכה. אבל אם לא קשה הדבר הזה, לא בשביל הטעם הזה ילך להתפלל תפילה ביחיד. לכן, אין דבר, ישאירו את הדבר כמנהגו, וידליקו נרות חנוכה, ואחר כך יחכו לבית כנסת, פעלו כמו כל ערב שבת, מנחה וערבית, סומכים לעד העולם, עשויים לבית וישר, ולא צריך לשנות מעשה בראשית. כזה שאמרתי, רק הצד היותר טוב, כדי שיהיה ההכוונה תהיה כמו שהיו עושים בבית המקדש. קודם מקריבים תמיד שבין הערביים, ואחר כך היו מדליקים את הנרות של בית המקדש. כך לעשות אותו דבר גם כן בבית, אם זה אפשרי. אבל כפי שאמרתי, היום זה קשה. האנשים באים בבת אחת לבית כנסת. באים וללכת, עוד פעם ללכת ולבוא, יעלה ויבוא ויגיע, לא עושים דברים כאלה. באים בבת אחת, באים מנחה וערבית ביחד. אם כן לכם בשביל זה, ידיקו נרות חנוכה ואחר כך יחכו לבית כנסת.
לא עדיף
שיגיד לאשתו שעדיף אחרי שהוא יתפלל? לא עדיף. טוב, אם כן זה אמרנו שמדליקים נרות חנוכת תחילה ואחר כך מדליקים נרות שבת. אבל אם הזמן קצת מצומצם, למשל מחר כמה אנחנו צריכים להדליק נרות מחר בערב? 4 נרות. אז אולי לפעמים לוקח זמן עד שהוא מדליק, והזמן רואה שהוא מצומצם מאוד, להדליק נר אחד דווקא של חנוכה, הוא ממשיך. נמשיך להדליק, והיא תקף תלך תדליק נרות של שבת. אם יש זמן, כגון למשל 4:15, עדיין יש עוד זמן, יגמור להדליק כל 4, כמה לוקח זה? דקה עד, דקה וחצי, ואחר כך תלך תדליק נרות של שבת. ואם לא, הזמן מאוד מצומצם, הוא גם כן ממהר, והיא ממהרת, אז כמו שאמרנו, ידליק נר אחד, שהרי ידליק נר חנוכת תחילה, انت رحت هذيك هاك مكان حد رشيني تا تا نروتش شبات بيمشي خون هذيك جدا نروتش دارو نحن بديكين كيدو على عمري من نروتش دارو نحن بديكين عادش يديك لخورة بحوت نرحل كده شدو يفسك بينها برخاء لديك نرحل وكا وبينها هدكا عتما بلشتو بالخطة متوا بيمومها نروتش دارو نحن بديكين زي ميوتار كل السيحة زوت هي سيحة ميوترت כאילו הוא מפסיק בין הברכה ובין עשיית המצווה. כי זה לא חובה לומר היות אנחנו בדקים. זה לא כתוב בכלל בתלמוד. זה כתוב רק במסכת סופרים. הוא מנהג טוב לומר את הדברים האלה. אז לכן קודם כל ידיק, ואחר כך לומר הנרות הדלו. אבל לא חובה לחכות עד שידיק כל הנרות של ההדור. אלא הדיק נר אחד, זה עקר המצווה. מצוות חנוכה נר אישו ביתו, עקר המצווה נר אחד. כשבא להדיק את הנר של ההדור, מתחיל אומר, הנרות האלה, אנחנו מדיקים, הנסים, הרפוקן וכו'. במוצאי שבת, תחילה מדיקים נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים הבדלה על הכוס. כל אחד ואחד אומר, בין כה וכה הבדלה בתפילה, תחו נתנו. אבל הבדלה על הכוס, יש אנשים שעושים איזה חובה בהבדלה שעושה השליח ציבור בבית הכנסת. בכל זאת, קודם כל, צריך להדיק נרות חנוכה, ואחר כך לעשות את ההבדלה. גם שזה מצד הסברה, כל עוד שאנשים נמצאים בבית הכנסת, מסתכלים בנרות חנוכה, זוכרים את הנס. אבל אם יעשו הבדלה, תקף אחרי ההבדלה, ועושה נרות חנוכה, כולם בורחים, כולם הולכים. אז שמי הדיק? הדיק כפיל הכותלים? ומי נהנה מהם? בכל הפחות, בשעת ההבדלה, בשעה שאומרים את ההבדלה, כולם מסתכלים על נרות חנוכה. אז היה להם זמן של להסתכל בהם, שיהיה בהם פרסומי ניסה. הנרות הקודש הם, והם רשות להשתמש בהם, אני רואה אותם בלבד. אז זה הוא מקיים ראיית הנרות חנוכה. אבל עקר הטעם שבדבר, למה באמת מדליקים נרות חנוכה, ואחר כך מבדילים? לכאורה, זה עושה מלאכה. הדלקת הנר זה יעשה מלאכה. הרי עדיף קודם שיעשה הבדלה, יגמור מהשבת, אחר כך עשה נרות חנוכה. הסיבה לכך, הגמרא אומרת, מסכת פסחים, על עניין הטעם של יקנהז. יקנהז, יום טוב שחל להיות ביום ראשון, תמיד. אז יש מוצאי שבת, בורחים על הכוס, יקנהז, יין, קדוש, נר, הבדלה, צימן. כן, קודם עשה קדוש של יום טוב, אשר בחבנו מכל עם, כדי שתעיר בזמנים, ואחר כך ההבדלה, ועושה המבדיל מקודש לקודש. כיוון שיוצא השבת, נכנס למקומו קדושה של יום טוב, יש הבדל, קדושה שבת חמורה מאוד, אסור להדיק אש, אבל ביום טוב מותר להדיק אש, אפשר לאכול נפש, רוצה לבשל, רוצה להדיק אש בשביל סיגריה, כל מה שהוא רוצה, מותר להדיק אש. אז כשיוצא לעשות הבדלה בין זה לזה, צריך לחתום, המבדיל מקודש לקודש. הגמרא שואלת, למה לא קודם כל לגמור מההבדלה של שבת, אחר כך עשה את הקדוש, ככה סדר. קדוש של יום טוב. משווה הגמרא, אפוקי יומה מאחרינה. כל מה שאפשר לאחר את יציאת השבת, שאנחנו רוצים שהדבר יישאר עלינו קדושת השבת, יותר טוב לאחר. לכן ההבדלה היא כאילו אומר לו, לשבת, תלך לשלום. תלך, עומדים קודש לאחר, אמרנו כבר. אז כבר כאילו שולח אותו. כאילו הוא מסע עליו, מה אני מסע עליך? אתה מהר לשליח אותי, מה יש לך? לכן, קודם כל, עשה את הקדוש. אפילו זמן של הקדוש, כמה שלוקח, דקה, חצי דקה, כמה שלוקח, זה טוב. נשאר עלינו קדושת השבת. זה שגמרא אומרת, אפוקי יומה מאחרינה, כי יחי דירה רבי ענן כתונה. תונה, תונה זה מסע. כדי שלא יהיה עלינו כמו מסע כבד, לכן כמה שאפשר לאחר אותו, מאחרים אותו. עכשיו, האיש הזה שמדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. נכון שהוא עושה פעולה שהיא נוגדת את השבת. זה מלאכה. כן, אם היה שבת, איך הוא עושה מלאכה? כן, לא שייך בו הפוקי יומה מאחרינה. זו טענה של כמה פוסקים שהם מקשים על תרומת הדשן, שאומר שצריכים להדיק נרות חנוכה תחילה כדי לאחר קדושת השבת, שההבדלה נעשה אותה יותר מאוחר. אבל זה לא דומה לשם. שם עושים קידוש, אז מה יש? קידוש זה סותר את השבת? מקבל את יום טוב, מקבל השבת, מה יש בזה? כמו שאדם, המלך נמצא על ידו, ונכנס אצלו שר, מקבל גם את השר, אומר לו ברוך הבא. המלך זה יום שבת, שר זה יום טוב, ולא חמור כמו שבת, יש לו דרגה של שר, נגיד. אז נכנס המלך יושב, ואחס השר, גם כן מקבל אותו, אומר לו ברוך הבא, בכבוד, יושב, גם כן מקבל אותו. זה לא סותר אחד את השני. אבל מה שאין כן כאן, הוא עושה הדקה. כמעט שיש לומר, הפוקה שבת מאחרינה. אין לך הפוקה שבת גדול מזה, בשעה שהוא מדליק. אז על זה חשיבו, נכון שזה שהוא מדליק את נרות חנוכה הוא איש אחד. אבל זה לא, עדיין לא פוגם בכל הקהל. הקהל שומעים, רואים את דקת נרות חנוכה. אבל הם עדיין נסעים, קודשת השבת נשארה. כל עוד לא עשו הבדלה, ולא הבדיקו, ולא עשו שום דבר. הם רק עומדים, רואים. אז לכן, כיוון שהם לגבי דידהו, הלו יש כאלה, כמו שאמרתי, יוצאים מדחובה של ההבדלה, בבית הכנסת. לגבי דידהו, כמה שאתה יכול לאחר, תאחר. למה לך להקדים כל כך? איש אחד, לבדו, הוא כבר עשה הבדלה בתפילה שלו. וחייב לומר גם כן, עובדים בקודש לחול. כי אדם שעושה מלאכה במוצאי שבת, אם עדיין לא תפלל ערבית, ולא אמר תחנו נתנו, צריך אמר, ברוך המבדיל בקודש לחול, ואחר כך יעשה מלאכה. אבל הוא כבר אמר, תחנו נתנו, ואמר הכל. אם לא אמר, השמש או הגבאי, יאמר בלחש, ברוך המבדיל בקודש לחול. וגם כן יש יביא עדיק. אבל לגבי כל אלה השומעים והרואים, כל העם רואים את הקולות, הם רואים את הנרות חנוכה. אבל הם עדיין נשאר קדושת שבת עליהם. עד שעת ההבדלה, שיצאו לחובה ושמעו ברוך עבדי בקודש לחול, אז כבר נפטרו מהשבת. לכן עדיין שייך הטעם של אפוקי יומה מאחרינן. עדיף לאחר ולא להקדים. נכון שיש לך לומר, הבדלה היא תדיר. וחנוכה לא תדיר. תמיד אומרים תדיר ושינו תדיר, תדיר קודם. אז קודם תעשה הבדלה שזה תדיר, ואחר כך שינו תדיר דהיינו דהיינו דקת נרות חנוכה. לא, לא אומרים ככה. כשיש עניין של פרסומי ניסה, פרסומי ניסה עדיף מטעם שתדיר. וכיוון שיש כאן פרסומי ניסה, אנחנו מפרסמים את העניין של נרות חנוכה. לכן, לפי כך, ככה עיקר, כמו שכותב מרן, שקודם כל מדליקים נרות חנוכה. ואחר כך עושים את ההבדלה. זה ניחא איפה? בבית כנסת. בבית לא כך. בבית, הוא בעצמו בעל הבית, הוא בעצמו פושט מעליו את קדושת השבת על ידי שמדליק נרות חנוכה. אז איזה טעם יש בזה שהדליק נרות חנוכה ואחר את ההבדלה. לכן בבית עושים בהפך. קודם עושים את ההבדלה שזה תדיר, ואחר כך עושים בדקת נרות חנוכה שזה לא תדיר. זאת אומרת פרסומי ניסה עדיף, עושה גם פרסומי ניסה, יש לך גם פרסומי ניסה. מתי אמרנו פרסומי ניסה עדיף מטעם שתדיר ושאינו תדיר? כשאתה יכול לקיים רק דבר אחד, והשני נתחם בפניו. תגון למשל, תגון למשל, שם בגמרא, אדם שיש לו פירוטה אחת, יכול לקיים במצוות הדקת נרות חנוכה, לקנות שמן, ויכול לקנות בזה יין כדי לקדש את השבת. אין לו כסף, אני מרוד, יש לו רק פירוטה אחת, או יין או שמן. מה עדיף? יין, קדוש היום, זה תדיר. כל שבת יש לנו קדוש. נרות חנוכה זה לא תדיר, נאמר זה 8 ימים בשנה. כן, תדירו שינו תדיר, תדיר קודם. הוא נאמר, לא, פרסומי ניסה עדיף, באה הגמרא והכריעה, פרסומי ניסה עדיף. ודוחים את העניין של קדוש היום. למה? אתה לא יכול לעשות שניהם. אין לך בעירה. אז עדיף שתעשה פרסומי ניסה, קדוש, תעשה אותו על הפת, לא תעשה על יין. נכון שיש מצווה מדרבנן, לעשות על יין. אבל תבטל מוסד דרבנן, משום מוסד דרבנן. שניהם דרבנן, חנוכה דרבנן, וקדוש על יין דרבנן. אבל יותר טוב להביא עניין של פרסומי ניסה, פרסומי ניסה דוחה את העניין של תדיר ושאינו תדיר. בזה אנחנו אומרים שדוחה. אבל אתה יכול לקיים את שניהם, גם את התדיר וגם את הפרסומי ניסה, פרסומי ניסה לא בורחת ממך. אז אתה בבית שלך, כמו שאמרתי, קודם אתה עושה הבדלה, שזה תדיר, ואחר כך אתה עושה את דקת נרות חנוכה, פרסומי ניסה. זה וזה מתקיים בידך. יש לך גם התדיר, יש לך גם כן אחר כך את הפרסומי ניסה. לא אמרנו פרסומי ניסה עדיף, רק כשאתה צריך לדחות אחד מהם, אז אמרים פרסומי ניסה דוחה. אבל כשיש לך הקדמות, תקדים אחד לשני, תקדים קודם את התדיר, ואחר כך תעשה גם פרסומי ניסה. ובית כנסת שענה, משום אפוקי יומה מאחרינה. שם רק זה, כמו שאמרתי, כל הקהל עדיין לא עשו שום דבר, לא נגעו בשבת, קדושת שבת עדיין שורה עליהם. הם, מתי כבר שולחים את השבת מעליהם רק על ידי ההבדלה. המבדיל בקודש לחול, אז זאת אומרת סיום. אז כבר שתי ימים כבר קדושת השבת. לכן עדיף יותר קודם כל להקדים לראות חנוכה, כי איש אחד צריך הכל הוא מדליק, והשאר כולם השומעים והרואים יוצאים מדי חובה של ההבדלה, יוצאים אחר כך נוצאנו למדים שאחרנו את קדושת השבת עליהם כמה שאפשר, עוד דקה, עוד חצי דקה, כמה שאפשר יותר, כאחי דרי רבי ענן כתעונה, שלא יעניין כמסע. במקומות שנוהגים כמו רבנותם, ודאי שלא ישנו את מנהגם, כמו שקבילו עליהם סברת רבנותם, מוצאי שבת, גם כן ידיקו רק אחרי הזמן של רבנותם. לא יכירו זה מצווה, מצוות חנוכה, מה בכך מצווה? מצווה לא תברח חנוכה. תעשה אותה אחרי זמן של רבנותם. אז לכן לא צריך להקדים, לחכות. גם אלה יש הרבה בתי כנסת, ברוך השם, מערכים בדרשות, מערכים בכל מיני דברים, עד שנתפעדים ערבית, כבר עבר זמן של רבנותם. שזה בערך 6, בערך. 5 פחות 20 היום השקעה, פחות 18, פחות 19. אז זה הכל פנים, בנאמר, ב-5, זה הזמן של צאת הכוכבים, שלנו, של דעת הגאונים, של דעת הבנותם, שעבו 12 דקות, יסתיים בערך ב-6. אז גומרים את תפילת הערבית ב-6, אז מדליקים נרות חנוכה, אפילו דעת הבנותם, זה בסדר. פני שאנחנו מוסיפים עוד 5 דקות, בשביל תוספת מהר הקודש, עוד כמה דקות. האמת היא אפילו 6 פחות 5 כבר הגיע הזמן. אולי לפני כן גם כן. אבל תוספת מהר הקודש, 5 דקות זה לא כל כך נורא. אז ב-6 למשל מדליקים נרות חנוכה, ואין בזה שום חשש. ואחר כך, כמו שאנחנו עושים את ההבדלה. וכן בבית, בבית גם כן יחכה, אפילו אדם הוא בעצמו, הוא לא מדליק ולא עושה שום דבר. כשהגיע הביתה, לא ידליק נרות חנוכה, אפילו הוא מתפלל באיזה מניין שמתפללים לפני זמן של רבנותם. כשיבוא הביתה, לא יעשה שום דבר של מלאכה, אלא דווקא רק כשיגיע הזמן של רבנותם. כשאלה שקיבלו את הסברה הזאת, סברה מאוד חשובה, אחרי שמרן בעצמו פסק אותה בשולחן ערוך. לכן לא צריך לזוז בזה. יש כאלה שחושבים שזה חסידות מיותרת, זה לא נכון, הם טועים, מבולבלים, מה אני אגיד לכם? יש איזה רבנים שכתבו ספרים, חברו ספרים, ולא התבוננו מה שהם כותבים. הם אומרים, רבנותם הוא היה בצרפת, רבנותם היה בפריז, בצרפת, רומרוב, זה מקום בצרפת. והוא היה רבנותם שמה, באמת הערב הוא מתאחר שמה מאוד, עד שיוצאים כל הכוכבים בלילה, עובר שעה או 12 דקות מהשקיעה. אז הוא אומר, הוא כתב, הוא לפי חשמון של פריז, אבל אצלנו האקלים אחר. תקף אחרי רבע שעה 20 דקות רואים כבר 3 כוכבים. אז מה שהוא אומר רבנותם, לא שייך בארץ ישראל. כך או ארץ ישראל או ארצות המזרח, זה מה שהם מדברים. אבל כל דבריהם הבל, לא תעמקו להבין דבריו של רבנותם. הרי רבנותם, על מה, על יסוד מה כתב את החדוש שלו. הוא ראה בגמרא יש סתירה. בגמרא במסכת שבת דף נ"ה, עוסקת שמה הגמרא, כמה זמן לוקח הזמן שבין השמשות. מי שתשקע החמה, עד שאת הכוכבים, כמה זה זמן, מחלוקת רבה ורב יוסף, רבה ונחמני ורב יוסף. הם היו באקלים של ארצות המזרח, כמו בבבל. בבל לא רחוקה מארץ ישראל. אם כן, לפי האקלים, הם נחלקו שמה, אחד אומר 2/3 מיל, אחד אומר 3/4 מיל. ועל אחר כרב יוסף שאומר 3/4 מיל. מיל זה 18 דקות. 2/3 זה 12 דקות. אם זה 3/4, 13 דקות וחצי. הרי חכי מישהו אומר 3/4 מיל, 13 דקות וחצי. זה מה שכתוב בגמרא במסכת שבת. במסכת פסחים, דף צ"ד, כתוב שם דבר שונה לחלוטין. שם כתוב, משקיעת החמה, צאת הכוכבים, יש 4 מילים. 72 דקות, כל מיל 18 דקות אמרנו, כזה 72 דקות, איך תאמו שני הסוגיות האלה? ושמה בגמרא, במסכת שבת הביאה, סברת רבי יהודה, סברת רבי יוסף, וכולם מדברים על 3/4 מיל, ושם אומר פתאום, 4 מילים, איפה, כרחוק מזרח ומערב. בא רבנו תם, מתרץ את הסוגיות שלא יקשו סוגיות אחת עם השנייה, אומר, יש 2 סוגים של שקיעת החמה. יש שקיעת החמה שנכסית השמש מעלינו. זו השקיעה הזאת, זה עדיין יום, זה לא כלום. זה שכתוב, מאותה שקיעה שנחשב את השמש מעינינו, עד שבאמת יצאו 3 כוכבים שמאירים בלילה, זה 4 מילים, 72 דקות. אבל 3/4 מיל הסימוכים לסוף 4 מילים האלה, הם אותו הזמן שהוא בין השמשות. ספק יום ספק לילה. כלומר, היום נמשך אחרי שקיעת השמש, נכסת השמש מעינינו, היום עדיין נמשך עוד 3 מיל ורביע. 3 מיל ורבע, זה יום גמור. ואחר כך, אחרי זה, מתחיל כבר בין השמשות. אחרי 3 מיל ורביע, ונמשך עוד 3/4 מיל, ואחר כך בסוף נעשס את הכוכבים. אז מה הוא בא לתרץ? את הסוגיה שלנו, של רבי יהודה. קושיה רבי יהודה על רבי יהודה, קושיה מהגמרא, תמוד בארצות המזרח, ארצות המזרח. הוא לא מדבר על פריז, מי הכניס את צרפת באמצע. אם כן, הם היו אומרים, מה שהוא אמר 4 מילים, הוא אמר על צרפת. בגמרא כתוב צרפת, כתוב. לא כתוב שום דבר. בונים דברים מלבם כדי להחריש את החומרה הזאת. אומרים, לא, פה אחרי 3/4 מיל כבר זה לילה וגמרנו. לא צריכים לחוש רבינו אותם. רבינו אותם דבר על צרפת. זה הבל, מעשית הטועים. לא עיינו את הסוגיה, לא עיינו את דבריו של רבינו אותם. הרמב"ן, הרשב"א, כולם היו בארצות המזרח. וכולם מעתיקים מילה במילה את דברי מרן, את דברי הרבינו אותם. מרן בשולחן ערוך, איפה היה? היה בארץ ישראל או היה בצרפת? היה בו בארץ ישראל, בצפת. והוא כותב מילה במילה את דבריו של רבינו אותם. אז תגיד שזה רבינו אותם. אני מדבר את ההלכה הזאת בשביל בני צרפת, לא בשביל ארץ ישראל. מרן כל ההלכות שלא כתב אותם על ארץ ישראל. ואנחנו נפרש את דבריו שהוא מדבר על צרפת. ממש זה הבל, ממש זה שטות, זה לא פירוש. אני מתפלא שיש חכם שעלה על לבו לומר פירוש כזה מעוקם ומשובש. היה תמיה, למה פה עושים חסידות? אמרו לו, רבינו תם, רבינו תם היה בצרפת. ככה פותרים את עצמם, בשביל רבינו תם היה בצרפת, אבל רבינו תם עמד בבית, דבר על לפרש את הסוגיה של הגמרא. רבי יהודה היה בצרפת, רבי יהודה היה כל תנאי היה בארץ ישראל. רבי יהודה, רבי יוסי, כל המחלוקת שלהם איפה היה? בארץ ישראל המחלוקת שלהם. הגמרא אומרת, רבי יוסי חולק על רבי יהודה בנקודה אחת. הוא אומר, כשמסתיים בין השמשות של רבי יהודה, מחכים עוד 50 אמה, מהלך 50 אמה, זה מעט מאוד, לא הרבה. אולי 1.5 דקות, משהו כזה. ואחר כך, בין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. זה סברת רבי יוסי, הוא חולק על רבי יהודה. אבל זה לא דבר מהותי, עניין של דקות, 1.5 דקות או 0.5 דקות, אני יודע, 50, אם אנחנו אומרים 2,000 אמה של מיל, זה 18 דקות. אז 50 כמה זה? זה מעט מאוד, דקה אחת. אפילו דקה לא יוצא. אם כן, ואתה אומר, 50 אמה זה הפרש קטן, בין גודה ובין רבי יוסי. ושניהם תנאים, שניהם היו בארץ ישראל. הם מדברים על צרפת, חלמו על צרפת, ראו פעם את צרפת, שום דבר. אז למה יפרשו פירושים עקובים כאלה, ממש להתחות את הבריון? ומרן שכתב את ההלכה הזאת בשולחן ערוך, סימן א', כתב על צרפת כתב? כתב ארץ ישראל, מרן היה בצפת היה, בארץ ישראל, מרן דעתה דארץ ישראל. לכן כל הפירושים האלה הם ממש משובשים, דברים לא נכונים, לא אמיתיים כאלה. לכן אנחנו, כפי שאמרתי, נוהגים בכל השנה, כמו שאנחנו נוהגים, כל מוצאי שבת שכל השנה כולה כך, כך גם בערב חנוכה, אפילו שיש לנו כאן עניין של מצווה לעשות חנוכה, אז לא תעשי מצווה באה בעבירה. כיוון שאתה קיבלת עליך סברה של בנו אותם, אל תיגע באש עד שיהיה בשעה, כמו שאמרתי, 12 דקות, זה בערך נאמר ב-6, טוב. אם הוא כל כך דקדקן, 5 דקות לפני כן, יכול לעשות. אבל בכל אופן, 6, זהו השיעור טוב. כן, שעור זה חשבון עגול, ב-6 יכולים להדליק כבר נרות חנוכה. הן בבית הכנסת והן בבית. אני יודע כמה גדולים שהיו כל כך חלשים מאוד בגיל זקנה שהיו, והיו זרים אפילו מוצאי יום הכיפורים, לא היו טעמים טיפת מים עד שעבר הזמן שרבינו אותם. זה עניין של קראת, הכניס עצמנו בספק קראת, חס ושלום, היו יושבים ומחכים, מענים נפשם בצום, עד אחרי זמן שרבינו אותם. אפילו שהם זקנים וחלושים מאוד, לא רצו לזוז מהדבר הזה ימין ושמאל. ויבואו אנשים ויגידו לנו כל מיני דברי הבל, אתה לא תדליק עכשיו, תדליק עוד 10 דקות, מה יכול לקרות? שום דבר. כן לכם, בשביל זה צריך לנהוג, כמו שאמרתי, גם המצווה הזאת, המנהג הקדוש הזה, אנחנו כמובן הוראות מרן, ומרן פסק כמו דעתו של רבינו תם, שיש 20 פוסקים כמוהו. הרמב"ן כתב כדבריו, הרמב"ן הוא הראשון בתורת האדם, שהסביר את הדברים בטוב טעם ודעת. כמו דעתו של רבנותם, הוא הולך בשיטתו. ואחר כך תלמידיו, הרשב"א, הראה, גם כן היו גדולי העולם, ותלמידיהם גם כן, הריטב"א, אחר כך גם כן כתב אותם הדברים. הר"ן, גם כן באותו הדור, כתב אותם הדברים. הריב"ש, התשבץ, גם כן כתבו אותם הדברים. הראב"ד, הראש, הראב"ד זה בפלוגתא של הרמב"ם. הרמב"ם דבריו סתומים. יש מפרשים אותו כמו רבי יותם, יש מפרשים שהוא חלק. הראב"ד מפורש, זה כמו רבי יותם. העתיק אותו מילה במילה, הראש. והראש גם כן מסכים כמו דעת רבי יותם. הסמ"ג, הסמ"ק, זה במשה קוצי, בספר הסמ"ג, ספר מצוות גדול. סמ"ק זה מיהודה מקורביל, זה שיותר מאוחר, קצר את ספר סמ"ג, סמ"ק ספר מצוות גדול, עשה סמ"ק ספר מצוות קטן. קצר, עשו בקצר את הדברים. זהו. אחר כך יש לך גם כן, כל הספר התירומה, זה בברוך בעל התירומה, זה תלמידו של רבינו יצחק הזקן, שהיה תלמידו של רבינו תם. כל אלה הפוסקים, כולם הם הולכים באותה משיטה. יש ספר אוהל מועד, תלמידו של הרשב"א, גם כן פוסק אותו דבר. ומרן עתיק גם כן דהקה של פוסקים, ולכן פסק מה שפסק. רב סעדיה גאון כתוב, עתיק אותו רבי אברהם בן עזרא, בפירושו על התורה, בפרשת בו, גם שם כותב בפירוש, כמו דעתו של רבנו תם, ארבעה מילים. ולכן כמה מהגאונים שככה סוברים. אז כל אלה נוחה אותם ככה במחיין, לכן מרן ראה את כל הסברות האלה, פסק בשולחן ערוך כמו הסברה שלהם. אז איך אפשר להקל במוצאי שבת, לעשות למשל שעה ו-12 דקות למלאכה, אתה תשב תעשה לפני כן, זה או ספק כרת או כרת ודאי. אם זה בתוך 3 מיל ורביע, זה יום, אז זה כרת ודאי. אם אחרי 3 מיל ורביע ועדיין לא עברו 4 מילים, אז זה ספק כרת. בין השמשות, ספק כמו ספק לילה. אז ודאי שצריך כל אדם מירי שמיים, שהוא פוחד מהדברים האלה, שאם דברים עומדים ברומו של העולם, אז עושים את הדברים האלה. אמנם, הדבר הזה לא מוסכם, זה סברת הגאונים, אנחנו נוהגים כמו הגאונים. זה העניין, למשל, ברית מילה. אם יוורד ילד ביום שישי, נגיד למשל, אחרי השקיעה, או יוורד ביום שבת, יום שבת נאמר, אחרי השקיעה, 10 דקות אחרי השקיעה, אז מה הדין? הילד הזה יכול למון אותו ביום שבת? חס ושלום, לדעתו של רבינו תם, כן? לדעתו של רבינו תם. 3 מיל ורביע, יום גמור, אחרי השקיעת השמש שנכנסת מעינינו. אז אם נולד הילד חצי שעה אחרי זה, עדיין זה שבת, ימונו אותו ביום שבת, לדעתו של רבינו תם. חס ושלום, אנחנו לא אומרים כך. אם עבר כבר 20 דקות, נגמר, אז מתחים אותו את המילה ליום ראשון. לא עושים ביום שבת. נמצא שאנחנו לא פוסקים באמת כמו רבינו תם, הלכה למעשה. חושבים אנחנו בסברה של הגאונים, אנחנו פוסקים כדעת הגאונים. אבל עם כל זה, למרות שאנחנו חושבים, מדוח צריכים לחוש סברת רבינו תם לגבי מוצאי שבת. גם זה שבת, שלא יקרה שמו חול, עד שעבור שעה ו-12 דקות. אז ככה היו באמת, היו נוהגים אפילו להקל בחוץ לארץ, בסטמר למשל, בפרסבורג, שזה מקומו של חתם סופר. חתם סופר אומר, פשוט אצלנו כמו רבינו תם. הם עושים בין להקל בין להחמיר. אם היה נולד ילד ביום שבת, חצי שעה אחרי השקיעה, היו מנים אותו ביום שבת. צריכים אפילו להקל. לא היו מחמרים כאלה, אנחנו מחמרים כמו דעת הגאונים, כך, דורי דורות ככה היו נוהגים. אבל מה שאין כן לגבי חוץ לארץ, כל ארצות אירופה, כולם היו נוהגים כמו דעתו של רבינו תם. בין להקל בין להחמיר. אנחנו דיינו לנהוג לכל הפחות להחמיר, אבל לא להקל. אבל להעיז לעשות ככה מחיית, להגיד שזה כלום, שזה רק בצרפת, זה דברים בטלים. זה איש שלא עיין ולא תבונים במקורות, וכותב דברים כאלה. יש לך טלסקופ לדעת מה זה בינוניים, יש כוכבים שרואים אותם אפילו ביום. אז מה, אתה לא יודע מה זה בינוניים. כתבו את השפות, אנחנו לא בקיאים מה זה בינוניים. טוב, חוזרים לעניין שלנו. אז זה שאמרתי, גם במוצאי שבת הזה, שזה עניין מצוות חנוכה, גם כן יכולים להשעות את הדבר הזה, יעשו אותה כהלכתה אחרי זמן שרבינו תם. זהו. אפשר, אם הדיחו כבר בזמן של דעת הגאונים שזה בסדר, אז אכן אפשר לברך על זה בלמנה האש. לסמוך גם כן על סברה שיש אומרים שיש ספק ספקה. ספק אחת שמלאכה כמו הגאונים, אתה רוצה לומר כמו רבינו תם, דבר שכבר עבר ונעשו אותו בברכה שזה רק מדרבנן, ברכה שאין צריכה, דעת רוב הפוסקים שזה מדרבנן, אז עושים ספק ספקה כדי להקד. אם כבר הדיקו אותה את האש, עדיין לא עבר זמן של רבנותם, אפשר למי שנוהג כמו רבנותם לברך מורה מורה האש. על מה מדבר? למה? הוא עושה שמש, אין לו בשמש בבית? אתה לא מדליק שמש? רק חזן? אז על השמש, יברך מורה מורה האש. על חנוכה לא מברכים, אבל על שמש אפשר לברך. נו. זה לא מעכב, אבל הוא קם שם מן המבחר, זה לא מעכב. טוב. כל שמונת ימי חנוכה קבעו אותם חכמים בהלל ובהודעה. נאמר על ניסים בתפילה, באמצע עמודים, עמודים אנחנו לך, על ניסיך, על נפלאותיך, ועל ניסים ועל הפורקן ועל הגבורות וכו'. זה, וכן גם כן, כשאומרים בברכת המזון, לעודד לך, שנחת הרב ותאזר ולעשן דת ומרחבה, על בריתך שחתנו בסמנו, על תורתך שנמתנו, על חוקי לסונת, ועל הניסים ועל הפוקם ועל הגבורות. אז זה, לא תקשה, איך אומרים על הניסים, מקדימים בברכת המזון על הניסים, לפני רוצה ואחליצנו, או לפני יעלה ויבוא. הלא רוצה ואחליצנו, זה שבת. שבת זה תדיר. חנוכה זה לא תדיר, תדיר ראשונה תדיר, תדיר קודם. לא אומר דבר כזה. כל דבר בעתו צריך לומר. זה עניין הזכרת המאורע, אז אומרים, זה ברכת בוני ירושלים, כך סדרו רבותינו. אבל מה שאין כן עניין הודאה, זה ברכת נודה לך, עד שנחת על אבותינו. אז כשהוא מוסיף דברי תודה, אז מוסיפים גם כן, ועל הנשיא ועל הפורקן, הכל זה חוזר על מה שהתחיל נודה לך השם אלוקינו. עד התודה. כמו שאתה בתפילה, מודים אנחנו לך, עד ועל, ועל הנשיא. אותו דבר גם כן בברכת המזון. אז זה לא חשוב אם מקדים או מאחד, זה שמה לא שייך לשנות את המטבע של הברכות. ועל מה אנחנו אומרים שייך למר, תדיר בשנות תדיר, תדיר קודם. למשל כשאנחנו מוצאים ספר תורה ביום שבת, ואנחנו קוראים פרשת השבוע, ואחר כך קוראים גם כפרשת הנשיאים, שזה עניין של חנוכה. אז מה אנחנו מקדימים? מקדימים פרשת השבוע. למה תדיר בשנות תדיר, תדיר קודם. קודם כל קוראים פרשת השבוע, ואחר כך קוראים פרשת הנשיאים, שזה עניין נס של חנוכה, להזכיר נס של חנוכה. כל עניין פרשת הנשיאים, הנשיאים שאומרים אותם, למה אומרים אותם בימים האלה? בפני שהמשכן מסתיים ביום ראשון של חנוכה, כף הבק סלב היה. ותכל כל עבודת אוהל מועד, והיא ביום קדות משה להקים את המשכן, אמרו לבותינו במדרש, מסתיים בדיוק ביום כף הבק סלב. וחשב משה רבינו תקף כבר להקים את המשכן ולחנוך את המשכן, את המשכן. אמר הקדוש ברוך הוא לא, תשאיר אותו, תגנוז אותו עד אחד בניסן, שאז בפסח נולד יצחק. יצחק הוא עמוד הגבורה, עמוד העבודה, מסע נפשו הקדוש השם. אני רוצה כמו שהיה לידתו של יצחק הייתה בפסח, אני רוצה שתשאיר את זה עד ניסן, עד אחד בניסן, שהוא חודש נולד בו פסח יצחק. וכבר חסר, אבל האמת היה שהוא גמר בקפה בכסלב. והתחיל קפה בכסלב, השר שממונה על החודשים, בעל של הקדוש ברוך הוא ריבונו של העולם. עד שבאתי ברוך השם, היה לי מזל גדול, נגמר המשכן, ועכשיו אני צריך לעשות חנוכה, אתה דוחה אותי עד ניסן. ניסן בכל כך עשיר, יש לו חג הפסח, יש לו חג המצות, ואני עני, דלפון, אין לי שום דבר, אתה לוקח את זה ממני, למה? מה חטאתי לפניך? אמר לו, יבוא זמן שאני אתן לך פיצוי גדול, דהיינו חנוכה. שנשאף לכל הדורות. מאותה שעה שקבירו השמונאים, עשו עליהם את תקבירו עליהם את המצווה הזאת, נשאף את הדורי דורות. וזה לכן אנחנו מתחילים לקרוא בקפה, בכסלב, והיא ביום קדות משה, להקים את המשכן, דבר בעתו. ואומרים, כחנוכת הנשיאים, כאילו היה זה ניסן. אז ביום הראשון קריאים, נחשב בין עמי הדב, ביום השני נתאב בצועה, וכן זה דרך, כל אחד ואחד, אז זה לפי אותו היום. כן, לכן זה עניין הנשיאים, שיש להם עסק קרובה לעניין של חנוכה. כן, הווה אומר, ספר תורה שמוצאים בו וקוראים בו פרשת נשיאים, זה יש בו פרסומי ניסה, זה לעניין של חנוכה. ואילו הפרשה הראשונה של פרשת השבוע, זה דבר שהוא תדיר. תדיר בשנות תדיר, תדיר קודם. תגידי, למה? זה פרסומי ניסה עדיף. פרסומי ניסה עדיף כשבא לדחות אחד מהם. אי אפשר לקיים את שניהם. פה אתה יכול לקיים את שניהם. גם התדיר וגם אחר כך אתה עושה פרסומי ניסה. זה אף אחד לא בורח ממך. צפו, תוסיפו עוד טעם, מפני שעל ידי כך אנחנו יכולים להפטיר עוני בשמחי בציון, ששם כתוב ראיתי ועיני מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, שבעה בנותיה עליה, שבעה ושבעה מוסקות. ועיני מנורת זהב כולה וגולה על ראשה, שבעה בנותיה עליה, שבעה ושבעה מוסקות, אני רוצה שעה ראשה. כן, הנה זה עניין שקוראים תמיד מעניין של המפטיר. המפטיר באותו הקראה שהוא קורא, צריך הפטרה להיות מעניין מה שהוא קורא בתורה. אבל אם היינו עושים קודם קורא פרשת נשיאים, ואחר כך יקראו פרשת השבוע, הם צריכים לומר ההפטרה של פרשת השבוע, לא ההפטרה של ראיתי בני מנורת, רוני ושמחי בציון, שזה יש לו קשר יחד עם ההפטרה. תמיד המפטיר בתורה, כמו שקורא בהפטרה, אותו עניין שקורא בהפטרה בתורה, אותו עניין קורא בו בנביאים. למשל בשבת, מה אנחנו עושים? שבת ראש חודש, מה אנחנו עושים? יש לנו שבעה עודים שעודים בספר תורה, פרשת השבוע, אחר כך קוראים מפטיר, וביום השבת שנכם עושים מנשם תמיים, ובראש אחד שכם תקריבו על ידעשם, כי גם שבת וגם ראש חודש. ובהפטרה מה אנחנו עושים? גם כן, והיה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת השמיים כסאי, ישו בסוף, היה מדי חודש בחודשו, ומדי שבת בשבתו יבוא כמזל להשתחוות לפני. אז גם כן, סיום של ההפטרה, זה מעניין של, של, של קריאת התורה, של המפטיר. קראנו ביום השבת בראש חודשכם, ומפטיר הם כן מאותו העניין. אז אם היינו כאן, היינו מקדימים את הנשיאים, היינו מפסידים קריאת ההפטרה של עוני ושמחי. צריכים להפטיר מעניין של הפרשת השבוע. טוב. זה דברי התוספות, אבל אמרתי, הטעם הראשון הוא העקר. מפני שכל שאינך דוחה אחד מהם, אתה מקיים את שניהם, דעונה משתמשים בכלה שתדיר בשביל התדיר, תדיר קודם. קודם כל עשה את התדיר, ואחר כך פרסמי נישא, זה לא יברח ממך, תעשה את הפרסמי נישא. זה העקר. התירוץ השני שאומר התוספות, זה חריפות בעלמה. לא להלכה. למה? מי הוכיח לנו? כשחל ראש חודש טבת באמצע השבת, כמו השנה, חד באמצע השבת. אז מה אנחנו עושים? גם כן מוציאים ספר תורה, קוראים פרשת השבוע, ואחר כך קוראים פרשת של ראש חודש. קודם קוראים פרשת ראש חודש, אחר כך פרשת נשיאים. כשחד ראש חודש אמצע השבוע. ראש חודש טבת אני מתכוון. אז מה עושים? קודם כל קוראים שלושה עודים בפרשת ראש חודש, בדבר השם סבא פרשת של התמיד, ואחר כך גם כן קוראים שלושה בכל אותה מקום, ארבעה קוראים שלושה, והרביעי קוראים פרשת הנשיאים. אז שמה אין הפטרה, וכי בחודש הפטרה אין הפטרה. אפילו אחי, מה אתה אומר? מקדימים את השבת ראש חודש, את הקריאת ראש חודש, ואחר כך קוראים את הקריאה של הנשיאים. למה? תדירו בשנה תדיר, תדיר קודם. אף פי שלא שייך הטעם שאמרו התוספות לגבי ההפטרה, כי בחול אין הפטרה. כי אין הטעם כמו שאמרתי, לעונם זה כלל. מה שאתה אומר שפרסומי נשא עדיף מטעם של תדיר, דווקא כשאחד מהם צריך לדחות. אבל כשאתה מקיים את שניהם, קודם עושים תדיר, ואחר כך עושים פרסומי נשא, כי פרסומי נשא לא בורח. תגמור כבר, אדון, תגמור. מספיק. האם יצלם באחד? טוב, חזרים לעניין, זה אמרנו, שקבעו רבותינו בהלל ובהודעה. הלל, שגומרים שמונה ימים, וגומרים את ההלל. באמת, שיש לנו גמרא בפסחים קופית זין, נביאים שהיו בדורו של משה רבנו תיקנו שכל צרה שתבוא, שלא תבוא על ישראל, ויגאלו ממנה שיגידו את ההלל. הם תיקנו את ההלל הזה, נוסח ההלל הזה. אפשר שנסריח אותו אחר כך בא דוד המלך ונסריח אותו בצורה יותר נכונה, אבל עצם ההלל זו תקנה נושנה בזמן הנביאים שהיו בזמנו של משה רבנו, שבכל דור ודור, אם חסתו שנו, תבוא עליהם איזה צרה, ואחר כך יגאלו ממנה, יבשעו ממנה, עליהם להגיד לגמור את ההלל. זה תקנה. כן, הפוסקים כולם השמיטו את הדבר הזה. התוספות במסכת ברכות י' ד' וגם בתלמידי רבן יהונה שם בברכות כתבו בשם רבנו תם שהתקנה הזאת רק כשהייתה לכל עם ישראל, תשועה הייתה לכל עם ישראל, זה לא שייך לאחרי שכבר גנו מארצם, אחרי הבית הראשון פזרו ישראל בכל תפוצות הגולה. אז לא שייך לומר אם יש חס ושלום גזרה באיזה מקום, באיזה מדינה, אבל שאר העולם הם ברוך השם רואים רווח והצלה. התשועה נעשית מקום מצומצם, שם זה לא רק השמו תשועה לכל ישראל. לכן אין הדין הזה שייך רק עד שבוא מלך המשיח יקבץ כל את חי ישראל, אז לא יהיו בעזרת השם לא צרות ולא יסונים ולא שום דבר. לכן השמיט את זה הרמב״ם, השמיט את זה הריף, הראש, אף אחד לא הביא את הדין הזה, שזה תקנה שכל זה מה שישראל נגענים מצרה צריכים לומר את ההלל, לגמור את ההלל. ומדוע עם כן לא הביאו את זה? תמיד יש דבר, כל דבר מביאים אותו להלכה. הריף והראש השמיטו את זה, הרמב״ם השמיט את זה, כותב הרחידה, מפני שאין מציאות לקיום הדבר הזה לתנאי שצריך להיות כל ישראל בארץ ישראל. הדברים האלה שכתב רבנו תם כך מפורש גם בספר הלכות גדולות, כל זמן שאין כל ישראל במקום אחד נקרא שמם כיחידים דמו, ושם כתוב גזרה שבאה על כל ישראל, וזה לא כל, לא כל ישראל. כך כותב הלכות גדולות, כך כותב גם השאלות דרב החי גאון, כמה ראשונים כך כותבים, כמאחר שזה הכל תדוי אם נעשה את התשועה לכל ישראל. ואם מקשים רבי יונה נבון בספר אחווה בכסף, כן, איך אנחנו אומרים גומרים את ההלל בימי חנוכה, תקנו שאנחנו צריכים לגמור את ההלל, והרי הנך נעשה רק את תושבי ארץ ישראל, כי היו כולם עם ישראל מפוזרים בכל ארצות העולם, בבית שני לא רצו לעלות יחד עם עזרא הסופר, עזרא הסופר היה מחזר אחריהם כדי שיבואו לעלות, לא רצו לעלות. אמרו, אתה יודע בבירור שהבית הזה שעתיד אתה לבנות בית שני לא יחרם לעוד מעט? אמר להם, אני לא יכול להיות בטוח, אולי חושב שלא מגרום אחרת, מאיפה אני יודע? אתה לא יודע, תשאיר אותנו במקום שלנו, נלך עוד פעם לארץ ישראל ועוד פעם מגלה, תשאיר אותנו בלי הצרות האלה, נהיה ביטפון במקומנו. ולא רצו לעלות, הלך עד נדד עד תימן, באותה זמן הייתה תחמורה, היו מטוסים, היו מכוניות, מה היו? על סוסים, על חמורים, עד שהגיע לשם באיזה צרות ותחיל להשפיע עליהם, לדבר על אמם, לא רצו לעלות, לא רצו לשמוע, תשאיר אותנו במקום שלנו, אנחנו נענה ועוד פעם יגלו, תשאים עלינו. לכן לא מצא שם, בשעה שבנו את בית המקדש, בשעה שחנכו אותו, היו 42 אלף איש מסך הכל, כתוב 4 ריבו ב-2000 וכמה מאות, זה מה שהיה. כן, איפה כל ישראל? כולם היו בכל ארצות הגולה, פזיר, לא רצו לעלות בכלל. זאת אומרת, עם כל כך קטן היה בארץ ישראל, לא רצו לעלות, רובם ככולם היו בחוץ לארץ. אם כן, מה היה הנס של חנוכה? היה בארץ ישראל, שהתקוממו היוונים, באו על בני חשמונאי, חשמונאי עשו מה שעשו, בסוף ברוך השם גברו עליהם וניצחו אותם. אז מה היה? זה היה תשועה לכל ישראל? תשועה, אין חוג מצומצם. אז למה תקנו שיגידו הלל לכל 8 ימים? מה התקנה הזאת? לכאורה, החיוב הראשון של הנביאים שהם התחייבו שכל פעם שיהיה להם נס תשועה יקראו, זה החיוב הזה חיוב אוטומטי, כל פעם שתהיה תשועה הם צריכים, לא צריך לתקן תקנה מיוחדת, אבל לתקן תקנה מיוחדת יכולים חכמי ישראל תמיד לתקן, זה הם לא חורגים מהמסגרת ההיא. נכון שהם אמרו אם יהיה תשועה לכל ישראל יגידו את ההלל, יהיו חייבים להגיד את ההלל, אם לא נעשה לכל ישראל זה תלוי בחכמי אותו הדור, וחכמי אותו הדור היו תנאים גדולים. מה היו בזמן בית המקדש? זה 200 שנה לפני החורבן, עוד לא היה הדיר הזקן, עוד לא היה שמאי הזקן, עדיין בזמן הזוגות זה היה שמעיה ואבטליון וחבריהם, שמעיה ואבטליון היה רבותיו של הדיר, הדיר הזקן נהג נסיעותו לפני חורבן בית שני 100 שנה, וזה המעשה היה 206 שנים לפני החורבן. זאת אומרת, זה היה בזמן הזוגות, הזוגות הושע בפרחיה, ניתאי ארבלי, יוסף בן יועזר, רוצה כך משמע גם כן במדרש, היה באותה זמן יוסף בן יועזר, יוסף בן יוחנן, אלו תלמידיו של שמעון הצדיק, תלמידי אינטגרו שישתחו. טוב, הקופנים זה היה, כפי שאמרתי, אותם חכמי הדור, היה להם סמכות גדולה, חכמים גדולים, יכולים לתקן תקנה. אז מה בכך שרצו, ראו לי נכון שצריך לעשות הלל, אז תקנו הלל,
מה יש בזה? אפילו שלא נעשה נס לכל ישראל. מתי אני אומר שצריך להיות שנאי שיעשה נס לכל ישראל? זה ברישתי תקנה מיוחדת. אז אוטומטית, אותה התקנה הראשונה שהנביאים גזרו, חלה עליהם. אבל כשלא נעשה בכל ישראל, מה שתקנו אותו הדור, תקנו, מוסמכים לתקן כמו שהם רוצים. ושמעת לעשות, ככל אשר ירוך. כך לך אורה אפשר לתרץ. אבל ביונה לבון מתרץ אחרת. הוא אומר, מכיוון שהיה בית המקדש בנוי, והיו עוני רגלים, עונים מכל תבוסות ישראל. לא היה אף אחד מזניע את המצווה הזאת, ששלוש רגלים תחוגגים בשנה. כשנעשה הנס עוד פעם וחדשו את העבודה בבית המקדש, הלו הרשעים האלה היוונים, תמאו את השמנים, לא רק זה, פרצו פרצות לחומת העזרה, תמאו תפילו את המזבח, לקחו חזיר וערפו אותו על המזבח הקדוש. במקום להקריב חטאות ועולות, הרשעים האלה הלכו ועשו את מעשה הזה. ומרחוק רואה מתתיהו ולבו מתכווץ, איך עושים מעשה כזה על המזבח הקדוש הזה, להקריב עליו חזיר? עד שתקף היה זינק משם, הוא היה זקן, היה כהן גדול, היה זקן. זינק עם הסייף שבידו, וערף את ראשו של זה הרשע הזה, המומר הזה שערף את החזיר על הזה, וערבב את דמו, ויחד עם דם החזיר, גם הוא חזיר. חזיר על שתיים, זה חזיר על ארבע. כן? ואחר כך תקע את בשופר והרים נס המרד, ויצא כנגדה במלחמה. אבל הכל פנים, כמו שאמרנו, עשו היה צרות צרורות בבית המקדש. אחר כך כשחזרו וטהרו את בית המקדש, גנזו, לקחו את כל האבנים, כל השכבה הזאת שיש למעלה, שעליהם תמאו אותם אלה הרשעים היוונים, לקחו את זה בין החשמונאי, וגנזו אותם, אי אפשר לזרוק אותם, סוף סוף אלה האבנים שנתקדשו, בשעה שקריבו עליהם כל מיני עולות, עולות קורבנות של קדושה, לקחו אותם כולם, גנזו אותם, בלשכה מיוחדת, וקוראתם לשכת בית חשמונאי, שגנזו שם את האבנים האלה, וחזרו ועשו הפעם, חדשו, לכן קוראים זאת חנוכת המזבח, ביום שמיני של חנוכה, שאז באמת חנכו את המזבח. היו עסוקים להכנית, הוציאו את האבנים הישנים, והכניסו אבנים חדשים, ועשו לשים אבן במזבח, רק אבן שלא חוגרת בציפורים. כמו הסכין אתה מעביר את היד שלך, שלא יהיה בה שום חגירה, שום פגם, כך האבנים האלה צריכים להיות כולם חלקים. היו מביאים את זה מהנחל. נחל כל הזמן המים עוברים עליהם, משפשפים אותם, מחדיקים אותם. אז חלוקי הנחל לוקחו את האבנים האלה, שאין בהם שום חגירת ציפורן. וכל אלה שמו אותם שמה, יצקו אותם, סדרו אותם, וחנכו את המזבח ביום שמיני של חנוכה. שאז קוראים זאת חנוכת המזבח. דבר בעתום הטוב. זה מה שעשו. כן, כיוון שהדבר הזה יש לו השלכה לכל עם ישראל. כולם עונים ברגל, כולם מקיימים את המסע של שלוש רגל תחליק בשנה. מקרינים שם שלמי שמחה, שלמי חגיגה, מקרינים שם קורבן פסח, כל הדברים. היו באים מכל תפוצות ישראל. כשרצה פעם אחת הגריפס לדעת כמה יש יהודים בעולם. אז אמרנו לכהן גדול, שיקח יעשה איזה זמן, ייקח מכל קורבן, מכל כבש, אסור למנות. את ישראל אסור למנות. דוד נחשב בדבר הזה, מנע את ישראל, נעשה דבר בישראל. כן, זה דבר חמור, כמו שכתוב, ולא יהיה בהם נגף לפקוד אותם. אסור לעשות מפקד לעם ישראל. לכן, מכיוון שהיו רוצים לדעת את המספר, אז רצה לעשות דרך הקורבנות של פסח. הוא היה בסוף הזמן של בית שני. אז אמרנו לכהן גדול, תן עיניך בכל כבש, בכל תלה של קורבן פסח, תקח ממנו את הכליה, וזה בעל. הבעל הכבש ייתן לך איזה מטבע, תמורת הכליה הזאת. בשסימן, הוא לוקח את הרק בשסימן, אחר כך מחזיר לו את זה, רק שיהיה סימן, נותן לו מטבע במקומה. ואחר כך ספרו את המטבעות, ראו שהקריבו באותו היום, בערב פסח, 1,200,000 תלאים. כפליים כיוצאי מצרים, זה מצרים 600,000, תכפול את זה, 1,200,000. ואין לך קורבן פסח שלא נמנו עליו 10 נפשות. הם קורבן פסח שלנו עשרה, איש לפי אוכלות כתוב, ולקחו ושכנו הקרוב אליו קצת נפשות, כתוב שם הוא וכל אחד מהם אותו, כל אחד יהיה לא פחות, מי יכול לאכול? יותר מכזית שני כזית, אי אפשר לאכול, אוכלים קודם כמובן חגיגה, אז הרבה יותר כבר מראה, אוכלים את הפסח עד הסובה, אז מה, כבש, מה יעשו בכבש שלם? והיו אז ביתיים, מומחים, יודעים מה זה ניקור, היו מנקרים אותו, היו עושים מקור, כדת וכדין. אם כן, והיו צונים אותו ואוכנים אותו. לא היה פחות מעשרה נפשות. אם זה כבש גדול, כבש משנה, כבש גדול. אז זה עשרה, צריך להיות 30, 40 איש, אם לא אחר כך יישאר. לא תתירו ממנו עד בוקר, חייב לאכול אותו כולו. הנותר מבוקר, יותר מבוקר, לא יש תשרופו. אבל אסור להותיר. רק בדיעבד, אם כבר נותר, מה לעשות? כפרת עמנות, תעשה, יאללה, תשרוף אותו אחר כך. אבל כולם היו חייבים לאכול את זה. ואכלו את הבשר ברירה הזה. אז מול היו, אם רואים זה כבש גדול, אז היו מסתרפים כמה אנשים, כמה זה יכול, כמה יש בזה כזיתים. לפי החשבון היו מביאים עוד שכן ועוד שכן, אחד יש לו עשרה ילדים, אהלן וסהלן, זה יש לו עשרה שיכולו לאכול. אז היו מתאספים כולם ואוכלים את זה. אם כן, לא היה קורבן פסח אחד שלא למנוע עליו פחות מעשרה אנשים. כולם, מעשרה ומעלה. תכפול עשר פעם מיליון ומאתיים אלף, 12 מיליון. ככה, 12 מיליון. מאיפה באו? כל ישראל ובארץ ישראל, 12 מיליון. תצפו בכל כסות העונם. כולם באו לחגוג את הקורבן הזה. אז כיוון שהנס הזה נעשה בשקדל ישראל, שחזירו עטרה ליושנה, בנו את בית המקדש, וחזירו, כמו שכתוב, באו בניך, דביר ביתך, פנו את אחד אחד, תראו את מקדשיך. לכן בשביל זה נעשה כאילו נס לכל ישראל, ולכן התחייבו להגיד הלל בשמונה הימים האלה. זה תירוץ של הרב נחפה בכסף וביונה נבון. אבל על כל פנים, נמדים אנחנו בכל הדברים האלה, שהנס הזה הייתה תשועה לכל עם ישראל. זה לא היה תשועה מצומצמת למקום אחד, לירושלים דווקא. כי מציון תצא תורה הוא דבר השם בירושלים. לגבי מצוות קריאת ההלל, לגמור את ההלל בימים האלה, יש לדון האם הנשים חייבות או לא חייבות. יש לנו כלל, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. הלל זה זמן גרמה. לכן, מפורש במשנה בסוכת דף ל"ח, שבחג הסוכות, הנשים פטורות מקריאת ההלל. למה? מפני שזה זמן גרמה, נשים פטורות. איפה כתוב זה במשנה? שם כתוב במשנה כך. בסגנון כזה שמלא תבין שאנשים פטורות. דרך התנא לקצר בדברה ולא להאריך. אומר, מעט המחזיק את המרובה. הוא כותב, כתוב שם במשנה כך. מי שהיה עבד או אישה או קטן מקרים אותו, עונה אחריהם מה שהם אומרים ותהילו מהירה. עבד, מדברים פה עבד כנעני. עבד כנעני חייב בכל המצוות שהאישה חייבת. כי היה אסור לקיים עבד כנעני, עבד גוי. אסור לקיים אותו אצלנו, אלא אם כן מל וטבל לשם עבדות. קודם כל עשה ברית מילה, הסכים להיות ברשותנו. אם לא, מוכר אותו לגוי. אסור להחזיק אותו. נשאר אצלו חודש ימים, אומר לו, תשמע חביבי, אתה רוצה להיות עבד שלי, אתה צריך לקבל עליך מצוות של התורה. אתה קודם כל צריך להתגייר, לא גיור שלם, כמעט גיור, כמעט, שיתחייב בכל המצוות שאישה חייבת בהן. כל מה תעשה, בלי יוצא מן הכלל. אסור לעשות מלאכה בשבת, אסור לעשות שום. כל הלווים צריך להיזהר בהם. ומה שכתוב לתוכלו כנבירה לגר, שמשערכת תתננה ואכלה, אז מה, יתן לגר, יתן לו נבירה? הוא חייב בכל המצוות. אלא גר שבשעריך זה גר תושב. גר תושב זה איש גוי שלא רצה לגייר, לא עבד ולא שום דבר, וקיבל עליו לשמור, הוא קיבל עליו כדי שאוכל לקיים את להתקיים פה בארץ. יש לו עבודה פה בארץ, היה אסור לנו לקיים גוי שעובד עבודה זרה. גוי שעובד עבודה זרה, יצטרך לגרש אותו. תקום, היה צו גירוש. כמו היום גירשו את הרשע הזה היום, שכחתי את שמו, שם משעים הרכב, היום עשו לו גירוש, וזרקו אותו לג'הנם. וככה גם כן, כל גוי, קונסול, אסור לי שיהיה קונסול פה, אלא כן עשה כל ברית מילה וטובל. אם לא, שולחים אותו לעזאזל מאיפה שבא. ג'הנם. אין, לא קונסול אמריקה, ולא קונסול שוודיה, ולא קונסול גרמניה, כל אלה מעזאזל. היה אסור להשאיר, לא ישיבו בארציך, פן יחתיבו אותך אני. כן, זה היה אסור להשאיר. מה זה לגר שבשעריך? כל גוי שהוא רוצה להישאר, לא רוצה להתגייר, הוא רוצה להישאר, אבל בא אצל בית דין, מקבל עליו, לפני שילך למשרד הפנים שיתנו רשות שישאר בארץ, הולך לבית דין, מצהיר בפניהם אמונים שהוא שומר שבע מצוות של בני נוח. לא עובד עבודה זרה, לא מגלה עריות, מקבל עליו, לשמור כל הדברים. אם יעבור על אחד מהם, יהיה מוצאים אותו להורג. הוא מקבל עליו את זה. בא לפני הסנהדרין, מקבל עליו חרש, מקבל עליו שבע מצוות של בני נוח. ביותר. לא תרייג מצוות, שבע מצוות צריך הכל. שלא יעבוד עבוד עזרה. ימות אם לא יעבוד עבוד עזרה, שלא יעבוד עבוד עזרה. יאמין באל אחד, בקדוש ברוך הוא. זה ברכת השם, אחד מהמצוות גם כן. שלא יגזול, אסור לו לגזול, אסור לו לעשוק. זה גזל. אם גוזל פירוטה אחת, מוצאים אותו להורג. אצל הגויים, הזהרתם, זו מיטתם. לא כמו בישראל, ישראל, שם תרג מזוות. לכן אם גנה מחברו, לא תולים אותו בשביל כך. שם אותו בבית סוהר, נותנים לו עונש. אבל גוי, אין לו, סך הכל שבעה מזוות יש לך, שבעה בעיניים שלך. לא יכול לשמור שלא תגנוב, לא תגזול, מה יש בזה? אז אם הוא גזל, מוצאים אותו להורג. לכן מסובב על הדינים, המשפטים, עושים להם שופט, שישפוט לפי דעתם, לא לפי התורה שלנו, אלא מניחים שופט גוי שהוא ישפוט את הגויים האלה. ובקש אחד עבר על הדברים האלה, הוא דן אותו. מצריך, איזה עונש צריך להגיע לו? מגיע לו. זה מה שעושה, זה נקש אם הוא גר שבש עריך. שמקבל עליו לשמור שבע מצוות של בני נוח, אבל עדיין אוכל נבלות לטרפות. רשאי לא יכול לבלות לטרפות, למה לא? כמו שעדיין הוא גוי. אבל עבד שרוצה להיות עבד שלנו, והיו מעדיפים להיות עבדים שלנו מלאשר ללכת אצל גויים. הולכים אצל גויים, גויים רשעים, אכזרים, עיניים טפת רחמנות. אם אדם עבד של גוי, יכול להרוג אותו, יכול לשחוט אותו. אין להם חכמות. עשה איזה דבר, איזה עבירה, לא עשה טוב, תן לו צ'פחה אחת ורגע אותו במקום, גמרנו. אבל אצל יהודים הם רחמנים, טבעם רחמנים. נותנים לו לאכול, נותנים לו לשתות כמו שיש בגמרא. היה אותו החכם, היה נותן כל פעם שהיה אוכל איזה ארוחה, היו שתיים, שלוש מנות, היה עשיר ברוך השם. היה נותן מכל מין ומין שהוא אוכל, נותן לעבד שלו. העבד הוא מגיש לו את האוכל, מביא לו את האוכל. מה, אני אוכל כל המינים. והוא יאכל פיתה פלאפל? אני אוכל בשר, למה הוא יאכל פיתה פלאפל? גם הוא יאכל גם כן בשר. היה נותן לו בשר, נותן לו כל מה שהוא אוכל, היה נותן לו. קדים שפה אליה מכל מינה ומינה. והיה אליהו הנביא, היה מתראה אליו, היה רואה את טבע הרחמנות שלו. השני היה אחיו, גם כן חכם, חכם גדול, אבל נותן לו מין אחד. מה אני אוכל? אוכל גם דגים, אוכל גם בשר, אוכל גם קבב. תן לו בשר אחד, וכמנו, תן לו צלחת שמלא בשר, שמלא. מה רוצה? חייל שחליכות שלוש מינים? עושה הרבה הדין, לא יותר מזה. אבל אליהו הנביא לא היה רכס לו. אתה אין לך רחמנות, הוא מביא לך דגים. מריח ריח של הדגים. ואתה תאכל את הדגים, ואתה תתן לו רק בשר. תתן לו גם דגים וגם בשר. כך היה צריך. כי לא ראה אליו אליהו הנביא. הלך אצל אחיו, אצל רמרי ורבי פנחס. זה כתוב שם בגמרא. תראו, טבע הרחמנות של עם ישראל ככה. אצל גויים, שאוכל לחם ואבנים. מה? אכפת לו שיתן לו בשר, ייתן לו, מה פתאום שאוכל בשר על שמנו. ייתן לו, עשה במוות, ייתן לו. גויים אכזרים. כך טבע שלהם. לכן היו יודעים, עם הזה הוא עם רחמנים. והיו באים להסתופף בצלם, מתחננים להם, שקבלו אותם לעבדים. אמר, חביב, אתה רוצה שאני אקבל לך לעבד? אסור לי להחזיק אותך, אלא אם כן אתה מקבל עליך. לא רק שבע מצוות, מקבל עליך לשמור כל המצוות. לא תהיה גר גמור, תהיה עבד, אתה עבד. קודם כל עושה ברית מילה, ואחרי שעושים ברית מילה, תובל, תובל לשם עבדות, לא תובל לשם גירות. ואז הוא כבר דינו כעבד שחייה בכל המצוות שכתובות בתורה, חוץ מצוות עשה שזמן גרמה, נשים פטורות. מצוות עשה שזמן גרמה, נשים פטורות, גם העבד גם כפטור. לא יהיה העבד יותר מאשר אישה יהודיה. כגון למשל שופר, הוא פטור משופר. תפילין, פטור מתפילין. ציצית, פטור מציצית. קריאת שמע, פטור מקריאת שמע. כל אלה הדברים שהם מצוות עשה שזמן גרמה. אז כמו שנשים פטורות, גם העבד פטור. אבל שאר הדברים, כולם חיה בהם. כל המצוות שאין להם זמן גרמה. אוכל, מבלע, צריך לברך ברכת המזון. וחתה בשבת, ברכת. זה זמן גרמה? זה לא זמן גרמה. מתי שתוכל? בלילה, בערב, בבוקר, אתה צריך, אתה צריך לברך. אתה צריך לברך, גם צריך לברך. אסור לשים פירור שלו בפה, בלי שיברך. שותה תה, שיברך שהכל נהיה בדברו. קפה, מה? יקח לך זמן זה? מה יש? אז הוא חייב בכל המצוות, כמו יש. זה העניין של עבד שאמרנו, אם מי שהיה עבד מקרא אותו את ההלל, הוא חכם, יודע, למד, הוא שומע, עורך דברי תורה, שומע, הוא מקיים את המצוות. אבל הוא פטור, במצוות שזמן גרמה לשם פטורות. עכשיו הוא פטור מקריאת ההלל. למה? האישה פטורה. זה מגרמה. כל זה מסעתי זה מגרמה, יש לי פתורות. גם העבד הזה פתור, הוא לא קורא את העלית. זה מדברים על חג הסוכות. מסכת סוכות, דפנה מתחיל, מדבר את הלכות חג הסוכות. אז כשקוראים את העלית, שמה המשנה באה ואומרת, אם היה עבד קורא לו, האיש הזה לא כל כך מרגיש טוב. שוכב, נח, אומר לו לעבד שלו, תקח את התהלל, תקרא לי ותוציא אותי איזה חובה. הוא לא יכול. כל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא את אחרים, איזה חובתם. העבד פטור. אז מה עושה? צריך שיאמר אחריו. הוא אין לו כוח לתפוס סידור ולקרוא, אין לו כוח. אומר, אתה תקרא ואני אשמע ואני אומר אחריך. זה שכתוב, שהעבד או אישה, מקרין אותו, עונה אחריהם מה שאין אומרים. כשאומר לו העבד, הללויה, הללויה עבדי השם. אמר, הללויה, הללויה עבדי השם. הללו את שם השם. הללו את שם השם. יהיה שם השם מבורך. יהיה שם השם מבורך. אם היה איש מקרה אותו, לא צריך לענות הערב, שומע כעונה. כמה שהוא שומע, יוצא את החובה. כיוון שהקורא להוציא אותו את החובה, הוא חייב במספר, כמוהו. אבל מה שאיכן כאן, עבד מקרה אותו. העבד הוא פטור. או אישה גם כן. האישה פטורה מהעלל. אז מכאן למדנו, מכללה, שהאישה פטורה מהעלל. ואם היא מקרה לבעלה למשל, בעלה לא מרגיש טוב, אומרת, תבואי, תקראי לתהלל. אז היא פטורה, היא יכולה לצאת לידי חובה. לכן חייב לומר אחריה מילה במילה מה שהיא אומרת. היא אומרת, הללויה, הללויה עבדי השם. אומר, הללויה עבדי השם. זה שכתוב, מקרין אחריהם, עונה אחריהם מה שהם אומרים. מכאן למדנו, אישה פטורה מהמשרת העלל. וכן עבד פטור מהמשרת העלל. זה למדנו מהמשנה הזאת. אז מה כאן? דבר ידוע הוא שבסוכות נשים פטורות מהמשרת קריאת העלל. מה הדין לגבי חנוכה? חנוכה חייבים או לא? מה הסד? בחנוכה היה שם נס. ונשים חייבות בהדלקת נרות חנוכה מפני שאפן היו באותו הנס. אם אישה רבקה יושבת לבדה באיזו דירה, הוריה נמצאים בחוץ לארץ. היא ברחה מאיראן, מטהרן, משיראז, אני יודע, באה פה, ברוך השם, יושבת וקיימת את המצוות. והיא רוצה לקיים את המצוות של חנוכה. חייבת בדקת חנוכה. למה? אפילו שזה גם כי זה מגרמה. כבר לא כל יום יש חנוכה. אבל בכל זאת, כיוון שהיו באותו הנס, אף אין היו באותו הנס, לכן צריכה להדליק נרות חנוכה. כשהיא מדליקה נרות חנוכה, היא חייבת בדבר. זה אין מה לדבר, שמה חייבת. אז למה בהלל תאמר שהיא פטורה? גם הנה באותו הנס. אז תחייב אותם גם בהלל. הנה נשים חייבות למקרא מגילה בפורים, שאף אין היו באותו הנס. חייבות לקרוא את המגילה. אם לא יודעת לקרוא, חייבת לשמוע את המגילה, מתחילתה ועד סופו, ממשיבו חייב. אבל זה שונה. בפני שבהלל לא רצו חכמים להחמיד על האישה, ולעשות אותה שהיא חייבת במצוות קריאת הלל בחנוכה, שכולם דרבנן, יותר מאשר חג הסוכות שעקרו דאורייתא. לא רצו לעשות אותו יותר. מאיפה אנחנו לומדים את זה? מדברי הרמב״ם. הרמב״ם, כל הלכות הלל, כתב אותם בפרק ג' מהלכות חנוכה. שם עתיק אותם, את כולם. לרבות המשנה שאמרתי עכשיו. מי שהיה עבד או אישה מקרין אותו, עונה אחריהם מה שהן אומרים. מה אנחנו לומדים מכאן? הוא לא כתב בחג הסוכות. הוא כתב דיני הלל, וכתב את הדין הזה בהלכות חנוכה. ושם הוא כותב, אם אישה מקרה לו את הלל, חייב להיות אחריה מה שהיא אומרת. למה? אם היא חייבת בהלל של חנוכה, אז יכתוב בפירוש, בחנוכה, שומע כעוני, לא צריך, שעני אחריה. כמו אם איש מקרה אותו, מה הדין? אם איש מקרה את ההלל, אז זה ששומע, יוצא את החובתו, שומע כעוני. רק יקשיב, מילה במילה מה שאומר החזן, קורא את ההלל, הוא שומע, יוצא את החובתו. אבל באישה לא יוצא את החובתו, למה שהיא פיתורה. אז מה למדנו מכאן? שאישה פיתורה מנומר הלל, גם בחג החנוכה. אבל הדבר הזה לא מוסכם. כי התוספות, מסכת סוכת דף למד חית, שם מדברים אמנם לגבי מצוות ארבע כוסות. נשים חייבות בארבע כוסות, שאף אין היו באותו הנס. זה גמרא במסכים, גמרא במסכים דף כ"ט. ועל זה מדברים התוספות, שהנשים חייבות לקרוא את ההלל בשעת הסדר, כמו שחייבות בקידוש, בהגדה, גם כן בברכת המזון. הדבר הרביעי שתקנו עליו את הכוס, כוס רביעי, זה גומרים עליו את ההלל, ככתוב במשנה. שארבע כוסות שתקנו חכמים בליל פסח, תקנו כל כוס על מצווה אחת. כוס הראשון הוא מערב את הקדוש. כוס שני, הגדה. כוס שלישי, פחת המזון. כוס רביעי, מה סגורו כוס רביעי, וגומר ערב את ההלל. אז גם הנשים חייבות בהלל. זה לא דומה להלל של חג הסוכות. ההלל הזה נתקן על נס. הללויה, הלו עבדי השם ולא עבדי פרעו. וגם הנשים היו באותו הנס. זכו ברוך השם לצאת מהגלות של פרעו. כן, גם הם בכלל צריכים להודות להשם, לכן חייבות גם כן אמר הלל. אז כיוון שנתקן על נס, ראו שגם הנשים גם כן יגידו את ההלל. שערי ארבע כוסות, נשים חייבות, ונתקנו על ארבע המצוות האלה. ממילא, אם חייבות בכוס הרביעי, חייבות גם כבעלל. זה דברי התוספות. מכאן רוצים ללמוד, שגם בחנוכה, מכיוון שזה נתקן על נס, אמר אנחנו גומרים את הלל עכשיו, על נסים שעשה כדו שכו לאבותינו. מסעת הגבורים ביד חדשים, ורבים ביד מעטים, ורשעים ביד צדיקים, היו קומץ של אנשים. מה היו בין החשמונאי? מה היו בין החשמונאי? הם למדו, עשו אמונים איך לצאת לקרב. היה להם נשק, תחמושת, מה היה להם? מי נתן להם תחמושת? היה להם טנקים, היה להם אווירונים, מה היה להם? מי שלח להם? רוסיה או אמריקה? היו קומץ של אנשים מסכנים, שיצאו לקרב כשאין להם כלום. כן? ויצאו נגד צבא כחודש אספת הים. רשע זנטיוכוס מלך על כל אזרח התיכון. והביא, אסף לו צבא אדיר. ובתוכם גם פילים מלומדי מלחמה, כמו שכתוב בספרי ההיסטוריה. ויצאו לקטם אנשים מועטים כאלה, קומץ של אנשים. והשם מסר את כל הצבא האדיר הזה בידם של קומץ האנשים האלה. הוא עצמו נפגר. הוא בא כחזר קנאי כזה, וראה שהם לא רוצים לשמור את ההוראות שלו, שיבטלו את השבת, שיחללו שבת, שלא יעשו ברית מילה, כל הגזרות האלה שהוא גזר אותם, היום לא תהיה, היום מצפצפים עליו. זה לבשה אותו נקם, וברק חס ושלום לאחרים את ירושלים להרוג אותם. והנה הקדוש ברוך הוא נתן לו תקף מיד איזו מחלה, מחלה של מעיים, מחלה איומה, ריח רע נודף ממנו. אפילו העבדים שלו לא יכולו להתקרב אליו, לא יכולו לטפל בו, כן? ונפל מהסוס גם כן, הסוס גם כן שחק לו, כן? עשה לו איזה רקוד אחד, יאללה, ופילו. ורמס אותו, והתחילו לצעוק, והתחילו זה, והיה בו ריח רע, שחין רע, ולא יכולו להתקרב אליו, עבדה לא יכולו להתקרב אליו. טוב, נתת לו איזה רפואה, איזה זריקה, איזה גיהנם, שום דבר, שירו אותו, עד שמת, היה הוליך, מתעני, הוליך ומסתער, והתחיל לבקש רחמים מהשם. עכשיו נזכר שיש השם בעולם. רבנו של עולם, אם אתה תציל אותי מהמחלה הזאת, אני אבוא ועשה שלום עם בני החשמונאים האלה, וקבע עליו, הצדיק עליו את הדין, ידע שזה בשביל העוון שלו. אבל השם לא שמע לו, יודע, אותו אנטיוכוס גיהנם רשע הזה, אמר, זה לא מעין, אז לא שמע לו, ומת באמצע המלחמה, ונעשו אותו עבדה בג'הנם, לקחו אותו, היום ונורא. והנסים שעשה להם הכל שחו, אז אלה כולם ראו מת גבורם, והנסו. התקררו כולם, כל הצבא שלו, כולם התקררו. שם הוא המלך אנטיוכוס מת, ותעבור על נם במחנה. אז כל ידיהם רפו, ידיים, לא יכלו לעשות שום דבר. ובאו אלה, בא יהודה המכבי, מכבי ראשי תיבות, מי כמוך בעינים השם, חרד כך על הדגל שלו, והיה צועק, השם מושיע, רק צועק צעקה אחת, כולנו נופלים חללים לפניו. הוא רק צועק, רק צועק, הכל חול יעקב. הקדוש ברוך הוא מפיל אותם, חללים, חללים. השמיע אותם, השמיע להם כל מהומה, אחר כך נעשה חרב, איש ברעהו. כל אחד חושב שזה מכבים, וזה חושב שזה מכבים. יאללה, הוריק, אחד בשני. יהודה עומד, מזמר לו, ועשה את זה. ואחד מכה בשני. איזה ניסים ונפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא השתבח שם מאמן. לכן חייבים להודות לפניו, צריכים ללכת לפניו. וזה בדלת כאן, על נס. לכן שיטת התוספות שגם הנשים צריכות. להודות לקדוש ברוך הוא על זה. אבל כמו שאמרתי, הרמב״ם חולק, הרמב״ם שווה שנשים פתורות, כשיש מחלוקת, לא יהיה לה ספק, וזה ספק דרבנן, הרי זה רק מדרבנן, תקנת חכמים. ספק דרבנן, לכולה. תבוא אישה תשאל אותי, אני חייבת, אמר הלל, אמרת פתורה. אני רוצה לקרוא הלל, תבוא עליך ברכה, כמו מזמורים בעלמה. אבל תגידי ברכה, תגידי שקדשנו נשתה וסובנו, מי סובה אותך? תצאו אותך להגיד הלל? אין הרמב״ם, אישה פתורה, גמרנו. אז יכולה לקרוא את ההלל, בלי ברכה, לא צריך לברך. ספק ברכות, תאכל. יש כאלה שכמה אחרונים שפלפלו בדבר הזה, כך או כך, איך לעשות. אבל כולם מסכימים שדעתו של הרמב״ם, שכתב את הדין הזה בהלכות חנוכה, זה מורה של נשים פטורות. לכן, במילה אנחנו נשאר ותעשה עדיף. עכשיו יש נשים צדקניות, רוצים להתחסד, רוצים לקרוא את העליל. בשבילנו אני אמרתי להם, תצטרך את החסיד, לא בסדר, תגידי את העליל, בלי ברכה. כמו מזמורים בעלו, מה יש? יכול להיות, אני אמר מזמורים. אנחנו לא קוראים את העליל בלא ברכה בראש חודש, אז גם אם תקרא, תחשב שהיום ראש חודש. תקרא את זה בלי ברכה. אבל לגבי, כיוון שאין להם יצירה רע, אין להם צער בקיום המצווה. עכשיו תצטרך בפשטות, תקרא מיד, אוטומטית. לכן לא מקבלים כל כך שכר גדול. יש לנו כלל, לפום צערה, הגרה. כפי הצער שיש לאדם בקיום המצווה, כך שכרו יגדל יותר ויותר. לכן, גדול המצווה ועושה אלה האנשים, יותר מהאנשים שאין המצווה ועושה. אומר רבינו אותם, משמע שיש להם שכר. אם הם עושים, רק שזה שכרו יותר גדול. אבל יש להם שכר. אם יש להם שכר, למה לא יברכו? יכולים גם כן, קיים גם כן לברך. השקלשנו מסתם וצובנו, אני תלת תעולב, או לשמוע כל שופר, או להניע תפילין, או לתעתם בצטים, או כל קראת שמע, כל הדברים האלה. זה דעתו של רבינו תם. הרמב״ם חולק. אומר, כמה שאין פטורות מהמצווה, אם תברך עליה, זה ברכה לבטלה. תקבל עונש על זה, על הברכה. איך מברך ברכה לבטלה? בא רבי משה מקוצי בספר הסמג, ואומר, צודק הרמב״ם. הוא יודע שמחלוקת הרמב״ם ברבינו תם. אף על פי שהוא אשכנזי גם כן, כמו רבינו תם, אומר לו, הרמב״ם צודק. איך הגינו בשקר? השקדשנו וזוטב וצובנו על נטירת יודע. מי צובה אותך? פטורה. תגיד שקר תאמר בברכה? תגיד שמשמיים בשקר? אומר, צודק הרמב״ם. הוא מסיק את הרמב״ם. כך כותב אור זרוע גם כן. ומעיד האור זרוע, שראשי היה מוחה בנשים שמברכות על נטירת יודע. היה מוחה בידי. אומר שזה ברכה לבטלה. היה גוער בהם. וכן גם כן עסוקה, או שאר מסוות שהם זומן גרמה. כך מעיד אור זרוע. גם רבי ישעיה מטרני ככה פוסק. כן, אחרי שיש לנו כל כך גדולי העולם ככה סובלים. גם הרעבד, הרעבד שהוא איש ריבו, בפריפטה של הרמב״ם. אבל בחבורו על תורת כהנים, כתב בפירוש, שאסור להם לברך שזו ברכה לבטלה. ועמונה מסתעו שעוברים על לא תשא שם שלך לשב, דהווה לב דאורייתא, כך כותב הרעבד. כן, הרמב״ם, הרעבד, ראשי, אור זרוע, רבי ישעיה מטרני, כולם כאחד, כולם סוברים שאסור לברך. לכן מרן ראה שיש מחלוקת, הזכיר כמו דעתו של הרמב״ם. תמיד בכלל הרמב״ם, מרן הולך אחרי הרמב״ם, שהוא היה מרן דעת רם, הרי הוא דעת ישראל. כך כותב עליו מרן בבקת רוחל. כותב, רבנו הרמב״ם קיבלו כל הוראותיו בכל הגלילות האלו, בארץ ישראל, בארצות המערב ובכל ארצות המזרח. לא יזוזו ממנו ימין ושמאל, כך כותב מרן באבקת רוחל. אלא שמרן עצמו, כשחבר שולחן ערוך, באיזה מקומות, לא הרבה, מקומות מעטים, ראה שיש רוב הפוסקים חולקים על הרמב״ם, אז פסק מדעת רוב הפוסקים. דרך כלל, ספר חבור שולחן ערוך מיוסד על הרמב״ם, כך כתב כנסת הגדולה באור החיים סימן טוב צדיקי, כך כותב גם כן רבי חיים פרשי, וגם כן בניו, ככה כותבים. רבחים פלאשי בספר חוקות החיים, יש ספר חוקות החיים לחושי משפט, ושם כותב את זה מפורש למנון. יש גם כבנה רבי אברהם פלאשי כתב את זה בספר שם אברהם, בנו השני רבי יצחק פלאשי בספר יפה ללב. כולם כתבו את הדבר שמרן נאמן לשיטתו של הרמב״ם. בדרך כלל יש מעט יוצא מן הכלל. כך כותב גם הרשב"ץ רבי שמעון בר צמח, אומר שבכל הגלילות האלה כולם קיבלו עליהם דברי הרמב״ם, חוץ משלושה ארבעה הלכות שמש לנו אגיד תומדת לשער הרמב״ם. זה כותב הרשב"ץ רבי שמעון בר צמח, וגם נכדו בספר אחינו בועז, רבי צמח דורן, גם כן רבי אברהם בבן טאו על זה בחוט המשולש, בסוף ספר התשבץ, יש שם קובץ, קוראים אותו חוט המשולש. לכן עוד כמה רבי מהרן מן אשכר, רבי משה אשכר, וגם רבי לוי מן חביב, ברנח, כל אלה כולם אומרים, אנחנו נאמנים לדבריו של הרמב״ם, ואם יקשה לאדם איזה קושה על הרמב״ם, ידע אמרכו מכן, כי לבו רחב כפתחו של אולם, אילו היה בחיים היה מתרשן כל הקושות שלנו. לכן כל אחד חייב לדעת בכל שכל דברי הרמב״ם כולם אמת ויציב. לכן גם הרן בדין הזה של ברכות עד שזמה גרמה פסק לדעתו של הרמב״ם, חשש לדעתו של הרמב״ם בצדק. ולכן כתב שלא יכולו לברך. כי אנחנו לא מברכים, ברוך השם אנחנו לא מברכים. בזמנו של הרב חידה, היה רבי יונה נבון, רבו של הרב חידה, יש לו ספר נחפה בכסף, קפה יונה נחפה בכסף. הוא שמו רבי יונה, עשה זה נחפה בכסף. כל מי שהוא יש לו שמו יונה, עכשיו יחפר ספר נחפה בכסף, חלק שלישי, חלק רביעי. טוב, כי הוא חבר שני חלקים. הכל פנים זה אמרתי, רבי יונה נבון, ראה קצת נשים, כך כותב. ראיתי קצת נשים שמברכות על הדולב, ספרדיות, מברכות על הדולב, וכנראה שעשו את זה מחוסר ידיעה, ראו נשים אשכנזיות מברכות, אז גם הם התחילו לברך. וכל המבטל את מנהגם של הנשים האלה, יסתה ברכה מאת השם, טוב, עלה ברכה. זה כותב רבי יונה נבון. אחר כך רב חידה נתקה וראה ספר שלוש שבועות מן השמיים, אבל כבר אבו לא בשמיים, היא תחסיג על דברי הרב חידה בספר כפי אהרון, רבי אהרון עזריאל, שהיה ראש חסידי בית אל לפני 120 שנה. גם הרב שמח גגין, רבי שלום משה חגגין, היה בדין בירושלים לפני 100 שנה. גם הוא כותב שאין משגיחים בדברי הרב חידה בזה, בפני שלא בשמיים היא. כך כותב גם רבי יוסף ידין בספר ברכת יוסף. עוד כמה פוסקים אחרונים, שכולם הסתייגו מה שאמר הרב חידה, מפני שכתוב בספר של ראש תשובות מן השמיים. יש ספר ביוסף זכריה שטוב, משובד, יש לו ספר זכר יוסף, אומר, כל אחד יעיין בספר הזה של ראש תשובות מן השמיים, יראה רוב רובם של הערכות, אנחנו לא נוהגים כמותם. ובכל שכן הספרדים שלא נוהגים כמותם. למשל, שם השאל, יברכו על הליל בראש חודש או לא? אבל לא בדי, צריך לברך על הליל של חודש. מי היום מברך? תגיד, אחריו בשמיים שצריך לברך. השומעים לשמיים? לא בשמיים, לא פוסקים ככה. פסק הרמב״ם לא מברכים על הליל בראש חודש, וכך פסק מרן, ואמר שככה מנהג פשוט. מי היום יישב חזיר את הגלגל האחורי? זאת אומרת, לא, ספר מן השמיים אמר שכן יברכו על הליל בראש חודש. יבוא לברך, שקלו אותו באבנים. מה אתה עושה נגד ההלכה? ודאי שלא עושים דבר כזה. השאלה זה הדרך. שאל פעם את השמיים, אם יכולים לשרף ילד קטן לעשרה, יש תשעה גדולים וילד קטן צריך לשרף אותו לעשרה, למניין, שיגידו קדיש, קדושה. אמרו לו, הגדולים עם הקטנים, ספר שם עליכם ועל ביניכם. זאת אומרת שכן. מרן כתב, חכו על זה כל הגדולים. מרן כותב. ספר שם עליכם ועל ביניכם. לא ידעות, לא ידעות. זה שמה לא ידעות. גם האשכנזים כתבו שלא יברכו בשם המלכות. כן, שלא נכתב בגמרא, ברכה כזאת אינה בגמרא. לכן לא צריך לומר אותה בשם המלכות. היו נוהגות בבית יעקב, היו נוהגות לברך את זה בשם המלכות. כתבתי לו מכתב למנהל, כבר הנהיג שלא יברכו בשם המלכות. טוב, נחזור לעניין. אז זה כשאמרתי. זה דעתו של הרמב״ם, שנשים לא מברכות, אנו שעשיש מגיר אבו. רבי נתן סובר שמברכות. עכשיו אשכנזיות, אשכנזית שבאה לשאול אותי, אני רוצה לברך על ההלל, אני אשכנזייה, ואני עושה בכל דבר כמו רבינו תם, כמו הרמה, הרמה פוסק כמו רבינו תם. כי האם אני רשאית לברך על ההלל בימי חנוכה, או לא? מה צריך לענות? אתם מציעים למה שאני פתורה, אני פתורה, מסכימה. תאמר ככה כמו הרמב״ם, שאני פתורה מהדל, בסדר. אבל גם בסוף שאני פתורה מהם, אם אני רוצה לברך עליהם, דעת רבינותם, שכן יכול לברך, ואני נוהגת כמו רבינותם. אז אני יכולה לברך או לא יכולה לברך? בכאורה פשוט. מה לי נתת אליו, מה לי זה? אבל יש רמה אחת, אוי, אני כבר צריך כבר ללכת. טוב, יש רמה אחת בסימן ריש צדיק כבר, על ההבדלה. ההבדלה מוצאי שבת. כתמרה נשים חייבות בהבדלה. הרמה חשש שמי שחולק, יש מי שחולק, אורחות חיים חולק, אז כתב, לכן לא יבדילו לעצמה, אלא אנשים שלא יעשו ידי חובה, מרחים, פותרים את עצמם, פותרים גם את הנשים. וכשעלה מגן אמרם, הלא אתה, אדוני הרמה, פסקת כדעת בנותם, שאפילו הן פטורות, יכולות לברך. אז למה לא יברכו? תחשוב שהן פטורות מהבדלה. למה לא יברכו? אז אחד התירוצים שלו, מפני, שלא תקינו לברך לנשים שהן פתרון זו זמן גרמה, רק כשעושות איזה מעשה, כמו נותנת דולב, כמו אוכלת בסוכה, כמו לובשת תלית או תפילין, עושה מצווה שיש בה קום בעשה. אבל אמירה בעלמה זה הבדלה, היא בעצמה אמירה בעלמה. באמירה בעלמה לא צריך לברך. זה תירוש של מגן אברהם. על פי זה כותב פרי מגדים, שעל פי דברי המגן אברהם, הנשים לא יברכו ברכות יוצר, ברכות של קריאת שמע, אפילו לשיטתו של רבנותם, ולשלא עושה שום מעשה, רק קורא קריאת שמע. היא פתורה מקריאת שמע, מילה פתורה גם מהברכות. אז איך נגיד יוצר אור ובריחו, שכמורפת השם יוצר מהאורות? כך כותב פירים מגדים, שעדיבד את דעת מגן אברהם. זאת אומרת, גם בזה יש ועקורי ופשבורי. אפילו תמצא למה, מי שרוצה לנהוג כמו דעת רבנותם, בברכות שקריאת שמע צריך להחמיר יותר. כך כותב פירים מגדים. אז עכשיו כל שכן בהדד, זה רק אמירה בעלמה. יש פירוש אחר בדברי מגן אברהם, עכשיו בזמן כבר להאריך, כבר הגיע הזמן, לכן אומרים לה, שב ותעשה עדיף. לא צריך למעריך, יש את טוב, שב ותעשה, אם צריך לקרוא את המזמורים של ההלל, אין איזה שום מניעה, תקרא את המזמורים של ההלל. בין ספרדיה, בין אשכנזיה, תקרא את המזמורים, מה לראה לא עבדי השם, עד סוף ההלל, רק ברכה לתברך, בהחנה מקשה, אומר שכה לראות ישראל, כבר נהיה תורם שעות שני אמרה,